Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Byers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at buyersauto.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
אנחנו במפה, פרק 190, שבוע טוב וברוכים הבאים, פרק עגול, והיום כאן איתנו כפיר האדום מצפון ספרד. שבוע טוב כפיר, מה שלומך?
שבוע טוב נייט, מאוד מאוד עצוב להגיע בנסיבות כאלה, אבל כיף מאוד לחזור להתארך בפרק, מה שלומך?
שלומי מעולה, נזכיר למאזיננו, היית כאן בפרק 175, בפרק שככה הקדשנו גם לכדורסל הספרדי ולעוד הרבה מאוד דברים מעניינים, פרק מדברים ספרדית. מי שלא זוכר, ספר קצת למאזיננו עליך.
אני יודע, פועל, שרוף, הייתי חבר עמותה, הייתי מנוע
הפועל תל אביב, צריך לומר.
הפועל תל אביב, כמובן. גר בשנים האחרונות בצפון ספרד, וזכיתי לבקר בעמי משחקים בספרד, ומאז אני עוקב אחרי הליגה הספרדית, ומאוד נהנה.
יפה, מה הולך להיות לנו היום בפרק? אז כמובן אנחנו נתחיל עם האירועים החמים, כמו שאתם ככה יכולים להבין, כפיר אולי קצת מבואס מהתוצאה, אבל אנחנו נדבר על מה שקרה פה ברבע גמר גביע המדינה של הפועל תל אביב והפועל ירושלים, שהפועל ירושלים מנצחת 93-83. נתכונן גם למה שיהיה היום עם מכבי תל אביב וחולוניה עם יתר הישראליות. כמובן אנחנו נדבר גם על מה שקורה עם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ביורוליג, הפועל ירושלים ביורוקאפ, הפועל חולון בליגת האלופות. יש לנו גם שבוע כפול ביורוליג שהולך להיות, אנחנו נתכונן לזה. אז הולך להיות כאן פרק קלאסי ומהנה כמו כל שבוע, וזאת הזדמנות מעולה להזמין אתכם לעקוב גם אחרי הקבוצות שלי בוואטסאפ, הלינקים בתיאור הפרק, וגם להצטרף לקבוצת הפרימיום, שכפיר גם אתה נמצא בה, נתונים מיוחדים, כל מיני דברים מעניינים שאני מפלח לכם. מה, תספר קצת למאזיננו על קבוצת הפרימיום?
אחלה קבוצה, יש שם דיונים נחמדים, וגם אפילו נתונים מעניינים שחברים הקבוצה מביאים, שווה להצטרף.
לגמרי, אז כל מיני סטטיסטיקות גם מתקדמות שאני מפלח לכם, וכל מיני דברים שבאמת אתם מקבלים בנוסף למה שאתם מכירים פה בפודקאסט הזה, וגם בקבוצה הפתוחה. מחיר עלות של 75 שקלים עד סוף העונה, אז מי שרוצה כמובן מוזמן לשלוח לי הודעה בפרטי, או להצטרף דרך הלינק. ולפני שאנחנו מתחילים, מה שנקרא, משהו מאוד חשוב, עכשיו אני גם מבקש מכם אולי אפילו לעצור את ההקלטה אם אתם ככה לא יכולים תוך כדי, לכו ודרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, 5 כוכבים, או בשאר הפלטפורמות שאתם מאזינים, אם יש שם אופציות, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד עוזר גם לקדם את התוכן, אז עצרו רגע את ההקלטה, 5 כוכבים בספוטיפיי, שימו את הדירוג הזה, מאוד מאוד חשוב, אני מאוד אשמח. ומכאן כפיר, אני חושב אפשר ככה לזרום ישר לפרק. היום אתה יודע, נוותר על הסקרים, הכותרות, בואו נלך ישר למשחק. הפועל ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב 93-83, רבע גמר גביע המדינה, קצת דז'ה וו האמת, כלומר תסריט, אותו תסריט משחק שאנחנו מכירים מהשתיים האלה, גם בעונה הזאת, גם בעונה הקודמת, הפועל תל אביב עולה ליתרון מסוים, הפועל ירושלים הופכת במחצית השנייה. האם אתה רוצה שנתחיל מהמשחק, או שנתחיל ממה שנקרא מסביב, ואופר עיניי והרחקות, מה בא לך?
בוא נתחיל מהמשחק.
בוא נתחיל בוא נתחיל מהמשחק. אז מה, בוא רגע נשים את האצבע. הצגה של הפועל ירושלים, בטח במחצית השנייה, שוב עושה את זה. יונתן אלון עם 6 ניצחונות מול הפסד אחד בכל בעצם שנה וקצת האחרונות שהוא מאמן, מול דימיטרי סיטרודיס, מול הפועל תל אביב, זה גם המאזן של הפועל ירושלים. בוא רגע נתחיל ככה פרי סטייל, מה קרה במשחק הזה לדעתך?
לדעתי פשוט הפועל המשיכה את המשבר שלה וגם לא נבנתה נכון לקראת המשחקים המכריעים, וקיבלנו את ירושלים מאוד מגובשת, מאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, גם לא במשחק כל כך מושלם שלהם מצד השחקנים הישראלים, הצליחה להביא את עצמה ולנצח את הפועל בבית של הפועל.
תראה, לדעתי למשחק הזה יש כמה סיפורים. אני רוצה להמשיך בכיוון שלך. הפועל תל אביב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה גם בחלק של היורוליג. הכדורסל הקבוצתי של הפועל תל אביב, הייתי אומר במגמת ירידה, אבל זה כבר הגיע למצב שהוא לא ממש קיים. אתה יודע, אני מדבר על זה כל הזמן, אבל בסוף קיבלת היום ביג טיים את אנטוניו בלייק מול כל העולם, וזה כל כך לא מה שהקבוצה הזאת צריכה לעשות לדעתי. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, יש לה כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה מה למכור, בטח בהתקפה. ואנחנו קיבלנו היום שוב הירו בול של בלייקני בחלק גדול מהזמן בהתקפות שלה, חלק גדול מהנקודות שאוטורו עושה. זה, אתה יודע, בהזדמנות שנייה מריבאונד התקפה, הוא לקח 6 כדורים חוזרים בהתקפה מתוך 8 כדורים חוזרים בכלל. גם, עוד פעם, אתה תסתכל כמות הסיסטים של הפועל תל אביב, מסרו לאורך היום, אם אני לא טועה, 12 אסיסטים. זה לא, אתה לא מצפה. אתה לא מצפה מהפועל תל אביב לכזה כדורסל. עכשיו, זה הסיפור הראשון. אני לדעתי גם העניין שלא לרשום את מוטלי מכריע. כלומר, אני הייתי רושם פה את מוטלי במשחק הזה. יכול להיות שבמקום, נגיד, אתה יודע, במקום בלייקני אף אחד לא היה רושם אותו, אבל במקום, נגיד, ויינרייט לצורך העניין, ואם כבר החלטת ללכת על הפורוורד או על, אתה יודע, על השלוש הזה, לדעתי קולין מלקולם היה יותר עוזר להפועל תל אביב במקרה הזה. אבל בסופו של דבר קיבלת פה, אני חושב, גם מימד גדול מאוד של לחץ בהפועל תל אביב, כי ברגע שהפועל ירושלים הפכה את המשחק, מה שנקרא, כל השדים שוב הגיעו. ואם אנחנו עכשיו עוד פעם בוחנים פה גם את ה... אם אנחנו עדיין בהפועל תל אביב, בוחנים פה מה קרה, ים הדר, אני לא יודע, היה קשיר, לא היה קשיר, אבל רק 15 דקות, זה לא יודע, זה לא מספיק במשחקים כאלה, נקודה. ברטימור 7 דקות, ברטימור אמור לשחק יותר במשחקים כאלה, חד משמעית. אז היה פה גם קצת בלייזר, אבל עוד פעם, אנחנו נדבר על זה הרבה ביורוליג. כשהפועל תל אביב מקצרת ככה רוטציה, מאוד יכול להיות כפיר שהיא פשוט מתחילה ליפול מהרגליים. אתה יודע, השחקנים פה הם לא סופרמן. אני מזכיר, הקבוצה הזאת בלי אלייג'ה בריינט כרגע. אין פה כבר יותר מדי אנשים. עם כל הרוטציה הרחבה, כאילו שצוירה פה בתחילת עונה, בטח במסגרת מקומית, זה חלק מהסיפורים. משהו רגע שאתה רוצה להתמקד, או שאני רגע ארוץ איתך להפועל לירושלים?
כן, רק אני אשמח להגיד שבסוף עם כל המובילי כדור, מיצ'יץ', ג'ונס, ימדר, ברטימור, אפילו יפתח זיר, בסוף לא היה אף אחד שיקח את הכדור מצד הפועל וינהל התקפה כמו שצריך, כמו שציינת. חבל מאוד. כן.
עכשיו, בוא נלך רגע להפועל ירושלים, שצריך באמת להוריד את הכובע. זה עוד ניצחון של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב, שזה גם מה שרוב מאזיננו ככה בסקר חשבו שיקרה. ודרך אגב, היה פה גם רוב קטן שאפילו חשב שזה שהמשחק ביד אליהו זה יתרון להפועל ירושלים.
זה
אבל
מצחיק.
בוא, למה מצחיק בעצם?
מצחיק כי בעצם הקבוצה הביתית צריכה להיות ביתרון מובהק. וגם עם העניין של ההגרלה שהייתה עם הפארסה שירושלים רצו לעשות הגרלה חוזרת, אז זה ממש מצחיק. אני בדעה כן, של ירושלים דווקא היה טוב עם כשהפועל תל אביב אירחה ביד אליהו.
תראה, הפועל
מצחיק.
ירושלים של השנה, שנתיים האחרונות אוהבת את יד אליהו, אבל
חד משמעית.
בהפועל ירושלים הסיפור לדעתי היה מאוד פשוט. ברגע שהיא ביססה את הכדורסל שלה מבחינת קצב, וזה מעניין, כי גם מול הפועל תל אביב, שהיא כאילו יודעת לרוץ ואמורה להעדיף משחק ריצה בדיפולט שלה, בהרכבים שעלו היום, ברגע שהפועל ירושלים שיחקה יותר כדורסל, מה שנקרא, של המגרש הפתוח, ברגע שברבע השלישי ג'סטין סמית ווינסטון נכנסו טוב, וג'סטין סמית היום לדעתי המצטיין במשחק הזה, הוא באמת נתן הצגה אדירה ברבע השלישי, עם הקאמבק היא פשוט השתלטה על המשחק, והרכב של ווינסטון עם רועי אובר, עם יובל זוסמן, עם ג'סטין סמית ועם איזה המובלי, הוביל ריצת 15-3 מ-53-46 לפועל תל אביב לכיוון 61-56 הפועל ירושלים. זה גם נגמר אחרי זה עם חילופים אחרים, רבע של 66-60, הגיע כבר ל-70-60 רבע רביעי. זו בעצם ריצת 24-7 של הפועל ירושלים, ששיחקה אגב בקצב של 24-7 מבחינת התנופה שלה, שמכריעה את המשחק הזה. שוב, ג'סטין סמית ענק, 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 מה שהוא עשה במשחק הזה היום, ווינסטון, אגדה, עוד פעם, קיבלת היום זריקות מאוד מאוד קשות שלו, קבלת החלטות מצוינת, אבל אתה יודע מה, אולי הכותרת, ועוד מעט אנחנו נגיע לזה ביורוקאפ, רועי אובר, שלא שיחק במשחק היורוקאפ האחרון, אולי הסיבה להפסד של הפועל ירושלים, ורועי אובר הוא קלף מדהים שיש להפועל ירושלים, בטח במסגרות ישראליות שמותר לך לשתף רק 5 זרים, זה פשוט משהו שבוא נגיד, אם היה את זה בצד השני של הפועל תל אביב, מאוד יכול להיות שהפועל תל אביב הייתה מנצחת המשחק הזה. קליעות גדולות, קבלת החלטות מרשימה מאוד, גם תחת לחץ, ובוא גם נגיד את האמת, עושה רושם שהקבוצה שיש בה כימיה טובה יותר, ואנחנו לא יודעים מה קורה בפנים, לא כאן ולא כאן, אבל יש איזה קרמה טובה בפנים, ככה עושה רושם בהפועל ירושלים מבחינה פנימית, אני מדבר נטו בין השחקנים והמאמן, ככה עושה רושם, אני לא מדבר פה על כל הסיפור הגדול, וזה אולי היה עוד אקס פקטור שמנצח להפועל ירושלים את המשחק הזה.
חד משמעי, אתה יודע, תמיד בתור אוהד הפועל תל אביב, תמיד יש את הפחד הזה, שאיזה שחקן שביעי שמיני של הקבוצה היריבה, פתאום יתפוס יום דווקא נגד הפועל תל אביב, וייתן את משחק חייו, וזה מה שתמיד רועי אובר עושה נגד הפועל תל אביב, גם בזמנו במכבי רמת גן, ואין לי מילים מה להגיד על רועי אובר, שלשות מכריעות. הוציא את האוויר במפרשים ברגעים הנכונים. וכן, נראה שהקבוצה של ירושלים נראית מאוד מאוחדת, השפת גוף על הספסל שראיתי, וגם במקרה אחרי זה של ינאי, שבטח נדבר עליו תכף, הם נראים מאוד מאוחדים, מאוד רוצים, יודעים מה הם רוצים מעצמם. מרשים מאוד, חד משמעית.
עכשיו, כל זה בלי להגיד עוד מילה על ג'רד הרפר, כי בסוף מי שהאיש שבא ומופיע ולוקח את המשחק, זה ג'רד הרפר. וזה דווקא הנקודה לזכות הפועל ירושלים, שגם ביום שהרפר עושה 24 נקודות, עם, אתה יודע, הוא סוחט גם 9 עבירות במשחק הזה, ומסיים עם 27 מדד, עדיין אנחנו מתמקדים פה בעוד שחקנים, זה מאוד חשוב, אנחנו נגיע לחלק הזה בעניין של היורו-קאפ, אבל בסוף, שוב, קיבלת ברגעים המכריעים את ג'רד הרפר, מה שנקרא עם הסכין, על הפועל תל אביב, שבאמת משחק נהדר שלו, ועוד פעם, הקאמבק קורה דווקא בדקות שהוא נח, אבל הוא אגב, סיים את המשחק הזה עם פלוס אחד בלבד, כלומר, בסופו של דבר, רוב הפער זה כשהרפר נח, ועדיין, באמת, אתה יודע, ברגעים שהיו צריכים אותו, הוא הגיע, והגיע בגדול, והיו פה גם דברים שהפועל תל אביב ניצחה טקטית. בקרב של אותו רוויילי, אני חושב שהדקות שהפועל תל אביב כמעט ברחה ברבע השלישי, דקות מצוינות של אותו רו, אולי המצטיין של הפועל תל אביב היום, נתן באמת, אני לא הייתי אומר נוקאוט, אבל הוא, בוא, היו שם 2 מהלכים גם שהכדור כבר היה בידיים של וויילי, והוא מסר אליי אסיסט ישר לאוטורו, אחד היה שם לדנק, אחד אחרי זה הוביל לשלשה, שני שחקנים שב-2024 היו בטורקיה, אוסטין ויילי נשאר שם עד סוף העונה בתופעה, שוטורו מימרקנס פנדי באותה עונה כבר מגיע לאנדולו אפס. יש סיבה שאחד הגיע לתודה, לצמרת של היורוליג ואחד, נקרא לזה, לצמרת של היורוקאפ, אבל פה הנה נקודה שאולי דווקא אימות לי, לפועל תל אביב היה יתרון יותר גדול בצבע. לפני שאנחנו אבל מתקדמים לחלק, אתה יודע, של המסביב פה, משהו עוד מקצועי שלדעתך הכריע את המשחק הזה?
האם אתה חושב שנושא השיפוט הכריע וההליכה לקו? כי ראיתי נתון של 28, 6 עונשין לירושלים. ובהרגשה שלי, בראיית משחק שלי, כשהפועל לחצה על הגז שם בסוף הרבע השני, אני חושב זה היה, השריקות ממש עזרו לירושלים, בין אם זה החדירה של הרפר, שתומר גיאת שם שם איזה יד ונתנו לו פאולים, אני חושב שזה גם מאוד הכריע, והם גם
אני לא חושב
בטוטל...
שהשיפוט הכריע, אני לא חושב שהשיפוט הכריע, ואתה יודע מה, פה בוא נגיע גם לנושא של השופטים, ועופר ינאי. תראה, אנשים צריכים להבין משהו. זה לא השופטים. זה לא השופטים. אנחנו, מה שנקרא, במשבר חוקתי. בסדר? מה הכוונה? ואני אומר את זה הרבה פעמים. צריך להבין שבמשחק הזה, יש המון דברים שהם סובייקטיביים ונתונים לשיקול דעתו של השופט. זה בכלל לא משנה אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. כשהדברים הם מוחלטים, כדור חצה את הקו, לא חצה את הקו, השחקן דרך, לא דרך, 2, 3, אוקיי, זה משהו אחד, וזה מאוד קל, מה שנקרא, להגיד היה או לא היה. רוב הוויכוחים, תשים לב, הם על הדברים הלא מוחלטים. היה פאול או לא היה פאול? היה מגע או לא היה מגע? ופה, יש לשופטים אוטונומיה מאוד רחבה בחוק. מי שלא אוהב את זה, שישנה את החוק. מבחינה חוקתית, ויש פה המון דברים אגב של כוונה, נגיד, אתה יודע, בקונטיניואשן, אז נכון שעכשיו יבואו, אתה יודע, הבקיאים והמלומדים ויספרו לך שבחוק היבש צריך תנאי כזה ותנאי אחר, אבל בסוף זה יש פה עניין של כוונה, גם אם נגיד, לא יודע מה, שחקן אפילו עוד לא הרים את הכדור, אבל השופט חושב שהוא התכוון לזרוק, או שהוא, אתה יודע, היה בתוך התנועה לסל, אז יכול להיות שהוא כן ייתן זריקות. המקרים האלה מאוד מורכבים, וזה תלוי מה השופט חושב, ולכן גם, אני אומר מראש, אני עם השופטים בדברים האלה, לא כי אני בהכרח מסכים, פשוט כי אני מבין שזה החוק. אז אם החוק נתן להם את הסמכות, מה שנקרא, להיות פה אקטיביסטים ברמה מאוד 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 קיצונית, וזאת החוקה בכדורסל, אז זה המצב, ואני לא נגדם. אני כן רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה עם עופר ינאי, וזה שהקבוצות, אתה יודע, ירדו, בסופו של דבר ירדו לחדר הלבשה, חזרו, תמצרו את המשחק, ביקשו מעופר ינאי לזוז, הרחיקו, לא ברור אגב. אתה יודע מה קרה? בוא נתחיל מהדבר הפשוט. איך יכול להיות שבענף שאמור להיות בשביל גם האוהדים, אתה יודע מה, אפילו רייטינג, טלוויזיה, מה שאתה לא רוצה, אני לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, האם הקרוז אמר באיזשהו שלב מה השופטים רוצים מעופר ינאי? האם הקרוז באיזשהו שלב הסביר מה קורה? והאם לצורך העניין השופטים פנו למצלמה, למערכת ממצלמות השידור, הסבירו על מה העניין? למה המשחק צריך להיות מופסק? אף אחד לא יודע מה קורה, קבוצות יורדות, חוזרות. מה ביקשתם? מה רציתם? הרחקתם את עופר עיניי? לא הרחקתם את עופר עיניי? אתה הבנת בכלל מה קרה שם?
לא מאוד מהטלוויזיה, מאוד קשה להבין מה קורה. כן, נראה שלשופטים אין כוחונס בספרדית להיכנס לאירוע הזה, והיה שם בלגן מאוד רציני. זה מאוד מוזר האירוע הזה, מאוד
אני
מוזר.
אגיד לך משהו, יש פה שתי אופציות, ופה אני אגב לא מסכים עם השופטים, כי מה שקרה פה באירוע הזה, זה כמו, אתה מכיר ששחקן יש עליו פאול, שופטים לא שורקים, הוא מוציא את הכדור החוצה לאאוט, אבל נותנים את הכדור, נותנים לו את הכדור בחזרה, נותנים את הכדור לקבוצה שלו, אמור להיות אאוט של היריבה, אם לא שרק את הפאול, אבל עושים איזה פשרת ביניים כזה של, טוב, אנחנו לא נשרוק פאול, אבל כן תישאר עם הכדור, שזה ברור שזה משהו שהוא לא הגיוני, כי אם אתה לא שורק פאול, כדור אמור להיות צד שני. מכיר את הדברים האלה?
כן, חד משמעית, זה ככה נראה.
זה מה שקרה פה, זה מה שקרה פה. יש שתי אופציות, יש שתי אופציות. אופציה אחת, שאתם טוענים שעופר ינאי הפריע למהלך המשחק התקין, או עשה משהו לא בסדר שהוא אמור להיות מורחק, ודרך אגב, אחרי זה הוא אמר, הלך, ממה שאני הבנתי, הלך להביא מתן, אגב, יש צילום, הוא אכן היה עם מתן ביד, אני גם חושב שלבן אדם, לא משנה איפה הוא יושב, מותר, אתה יודע, ללכת ולחזור, כלומר, אם כל החטא שלו היה שם שהוא הולך וחוזר משהו אחד, אבל היה שם גם, אתה יודע, גילי עובד, והיה שם איזה דיבור, משהו שאני לא יודע מה נאמר שם, אז גם אין לי איך, את הכלים המספקים לשפוט, וגם היה משהו שהוא הולך באינסטגרם עם יונתן אלון, שהוא חוצה את הקו, בוא, אף אחד לא תמים בסיפור הזה, בוא נגיד את זה ככה, אבל יש שתי אופציות, אני חוזר איתך לשורה התחתונה, אופציה אחת, זה שאתם כשופטים החלטתם שאופר עיני הפריע למהלך המשחק התקין, ושאתם מרחיקים אותו, דרך אגב, אם אתם מרחיקים אותו למיטב ידיעתי, זה אמור להיות מחוץ לאולם, אני לא יודע מה, הרחיקו אותו, כלומר, רק למקום אחר, אני לא מכיר יותר מדי דברים כאלה, בדרך כלל שמרחיקים מישהו זה מחוץ לאולם. אז אופציה אחת זה שאתם, מה שנקרא, הולכים all in, ואומרים, עופר עיני צריך להיות מורחק. אופציה שנייה, זה שיכול להיות שהיה פה מה שנקרא החמרה, וחיפשו פה מתחת לבלטות, בגלל כבר שידענו מראש, המשחק הזה, הוא יהיה בו חומר, מה שנקרא, הוא נפיץ מבחינת העניין של השיפוט, ומבחינת הטענות שיש פה, ואני בכלל מופתע שהמשחק הזה הגיע לסיומו, אם איך שזה התפתח, אני אומר לך חד משמעית, היה שלב מסוים שכבר הייתי בטוח שזה לא, שזה לא הסתיים על הפרקט, ויכול להיות שהשופטים פה עשו טעות, ופשוט לא היו צריכים, אתה יודע, בטח לא במהלך משחק, זה כבר היה כמה דקות לפני מחצית, לא היו צריכים להגיב למה שהם חשבו או לא חשבו שקרה. עופר עיני היה אמור להישאר במקום שלו, ואו שבמחצית אתם עושים איזה מה שנקרא אישור קו, או שבסופו של דבר מה שנקרא אתם מבליגים כמו ילדים גדולים, כי אם אין הפרעה למהלך המשחק התקין, אז לא אמורה להיות בעיה. מה באמת היה? אני לא יודע, כי אני לא יודע מה נאמר, אני גם לא יודע בדיוק עד הסוף מה קרה, כולנו מכירים פחות או יותר את המקרה בגדול, מה כל אחד זרק ואמר, ומה בדיוק, אתה יודע, מבחינת ווליום וצעקות ודברים פסולים או לא, אני לא יודע, אבל זה מרגיש לי שפשוט, אתה יודע, הייתה פה איזו פשרה הזויה שלא הייתה אמורה להיות, ואני מאוד מתוסכל, אני אגיד לך למה, כי הכל פה מפוזיציה. אוהדי הפועל ירושלים, גם במהלך המשחק, גם אצלנו, אתה יודע, בקבוצה הפתוחה, גם ברשתות, כמובן נגד המקרה הזה ונגד עופר עיני ולא משנה מה. מהצד השני, אוהדי הפועל תל אביב שתומכים בעופר עיני שוב, גם אצלי בקבוצה הפתוחה ובכל המקומות, כמובן הם מצדדים באירוע הזה. הכל פה מפוזיציה, למה אי אפשר לדבר רגע בשיח של אמת או של צדק, וכן, מונחים מאוד גבוהים, בלה בלה בלה, שעושים נגדך עוול, תמיד אנשים פונים לפן הזה של האמת ושל הצדק. יכול להיות שאין, בסדר? יכול להיות שאין אמת ברורה. יש משהו אחד להגיד שאנחנו לא יודעים, יש משהו שני להגיד שאנחנו מוותרים לגמרי על מה אמור להיות ומה צודק. אני שואף לאמת, אני שואף לצדק, אני רוצה להבין מה נכון, רגע להתנתק מפוזיציה כזאת או אחרת. וזה מתסכל אותי מאוד, כי בסוף אתה גם מסתכל, אגב, מבחינת תקשורתית, מבחינת אוהדים, מבחינת הכל, הכל פה מפוזיציה. בסוף, בשורה התחתונה, לא ברור מה אמור להיות בכלל.
אין, איפה איגוד השופטים? הם נתפסים בעיני לפחות לא כאיגוד מקצועי. אין חוקים ברורים אף פעם. אין אף
לא,
פעם
אני אגיד גם
שקיפות.
יותר מזה, זה בסדר להיות אוהד של קבוצה מסוימת ולהיות נגד החלטה כזאת או בעד החלטה אחרת, אבל שוב, זה הרי למה המקרה הזה קורה? זה שכל הענף פה נהפך מפוזיציה, זה כבר כלום לא משנה, אתה מבין? ואז גם אנשים מרשים לעצמם לעשות הכל. כי אם כלום לא משנה, ואם אני תמיד אצדד בפוזיציה, ולא באמת אכפת לי מה אמור להיות, איך הדבר אמור להתנהל, אם בכלל, אז מה זה משנה כבר? אז מה זה משנה? אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וככה, זה מה שאתה מקבל.
נכון, נכון. אז איפה באמת כל הברונים והעסקנים של איגוד הכדורסל במקרה הזה, שאחראים להפיק אירוע כזה ואחראים להבטיח את האירוע הזה, הן מהבחינה של הקהל והן מהבחינה המקצועית?
כל
איפה
האירוע
הם?
הזה, בושה לכדורסל הישראלי, פשוט בושה לכדורסל הישראלי, רבע גמר גביע, וזה מה שקורה. ותשמע, הענף הזה בקריצה, לפחות בזירה הישראלית, אין לי מה להגיד. אגב, גם מבחינת אוהדים, כמה אוהדים היו בערך? 5,500 אוהדים באולם, לפי הנתונים פחות או יותר ממה שפורסם. היה לך לפני, עזוב אותי את הרבע גמר של מכבי תל אביב הפועל ירושלים באותו מקום 6 שנים אחורה. גם במשחקים של הרבע גמר של הקבוצות האלה ב-2024 וב-2023, הייתה אווירה אחרת לדעתי. מישהו פה צריך להתאפס על עצמו, אבל זה גם כל הצדדים שקיימים. רגע להתנתק מהפוזיציה ולחשוב מה טוב לענף. כי בסוף, כשהענף הזה נפגע, אתם דופקים את עצמכם. כשהמוצר הזה בקריסה, אתם דופקים את עצמכם. זה הכל. משהו נוסף שאנחנו רוצים להגיד על הדבר הזה, או שאמרנו מספיק?
לדעתי אמרנו מספיק, אפשר להמשיך.
לגמרי. טוב, אנחנו נתחבר לעניין של הפועל תל אביב, לעניין של המקרו ומה קורה שם בחלק של הפועל תל אביב ביורוליג. בוא רגע אז נתחיל עם הישראליות שלנו באירופה והפועל ירושלים ביורו קאפ. תראה, קיבלת משחק מול הפועל תל אביב של ניצחון ב-10 הפרש בחוץ מול אחת מהקבוצות הטובות באירופה לפחות מבחינת טבלה. ומצד שני, קיבלת מול קבוצה ליטאית נחמדה, אבל אתה יודע, קבוצה מאוד קריספית, כמו שאני אוהב לומר, קיבלת הפסד. איך אתה במקרו מנתח את זה שהפועל ירושלים, דווקא כשהיא עם הגב אל הקיר, מוציאה דברים הרבה יותר טובים?
שמע, אני לא יודע, אבל לדעתי זה דווקא מעודד. כי אם אני מסתכל על זה עכשיו, תכל'ס זה לא כזה משנה מבחינה טבלאית. איך הפועל לירושלים בסוף את הניצחונות שלה באירו-קאפ, כי מה שישנה זה במבחן שלה בפלייאוף. עם
אני אגב
הגב
לא
אל הקיר.
בטוח, זה כן משנה, כי היא רוצה יתרון ביתיות, היא רוצה לסיים ראשונה. אנחנו זוכרים הפועל תל אביב עונה קודמת, אל תשכח, גם הפועל תל אביב בסוף עם הניצחון הצליחה להשיג את הרבע גמר באופן ישיר. בוודאי שאתה לא רוצה להגיע למשחק הזה של השמינית גמר, אבל יש גם ערך, כי העונה מארחים בישראל, אומנם לא מול קבוצות טורקיות, אבל יש ערך מהבחינה הזאת. אבל אני כן מסכים איתך שמאוד משנה מה קורה בסוף במאני טיים. בכל עונה שלמה אנחנו מכירים קבוצות פה, אתה יודע, דוגמה הכי טובה זה לוקומוטיב קובן ב-2018, עשתה 20-0 עד הגמר והפסידה פעמיים לדרוש אפקה. אז תגיד לי מה עדיף, להיות הדרוש אפקה שלא עושה 20-0 או להיות לוקומוטיב קובן שעושה 20-0 עד הגמר ובגמר מפסידה פעמיים. גם תנריף אגב, ליגת האלופות, קרה לעונה קודמת שלא הפסידה עד הפיינל 4, ואז חטפה פעמיים בראש. אבל בוא נצלול רגע למשחק הזה. הפועל ירושלים מגיעה לקלייפדה, עיר הנמל במערב ליטא, ומפסידה לנפטונס 98-92. ואתה יודע, כפיר, אני חושב שזה מאוד מאוד בלט שהקבוצה, מה שנקרא כמאמר הקלישאה, קבוצה שרצתה יותר ניצחה. נפטונס, ואני אמרתי את זה בפרק הקודם, היא בגלל ההפסד הזה במנרסה הגיעה במצב שבאמת היא צריכה פה איזה סוג של נס כדי לעלות. דרך אגב, עדיין, למרות הניצחון, היא פה תצטרך לנצח פעמיים, ושקלוש תפסיד פעמיים, זאת הדרך היחידה שלה לעלות. אבל אם היא הייתה מפסידה את זה, היא הייתה לגמרי יוצאת מהמרוץ לחלוטין. שזה אגב בסדר, כן? היא מה שנקרא נמושת פרימיום כזה. היא לא ממש הקבוצות החזקות במפעל. למרות לומש בעונה פנטסטית, למרות וליצ'קה, עדיין זה לא קבוצה שיש לה רפרטואר שאתה אומר היא באמת יכולה לעשות פה דברים מעניינים במפעל העונה, אבל היא עם האולם הביתי, עם הקהל, עם האוהדים, מאוד מאוד רצתה את זה, והרגשת קבוצה שנלחמת על החיים שלה. ודווקא הפועל ירושלים עם אפור כאילו בטבלה, זה הרגיש שהיא לא מספיק נלחמת על החיים שלה. עכשיו זה בפן, נקרא לזה בפן התדמיתי של המשחק, אני בדרך כלל לא מייחס לזה את החשיבות המרבית, אבל זה מאוד בלט במשחק הזה. אבל יש פה גם עוד דברים. שים רגע בצד, אגב, את העניין של היום קליעה, כי נפטונס כן הייתה ביום קליעה טוב, אבל אגב, רק 7 מ-26 ל-3, 27%. סיפור פה היה שהיא שיחקה מאוד אגרסיבי, יחסית לנפטונס, כי נפטונס היא קבוצה שבדרך כלל משחקת באופן נונשלנט, כלומר היא חוטפת צלים בקלות, היא בקלות יכולה לספוג, וקיבלה את זה מול הפועל ירושלים פעם קודמת, את 100 ומשהו נקודות במשחק ביורו קאפ. היא כן קצת הדקה את ההגנה, היא כן גם הלכה מאוד חזק בצבע. אנחנו מדברים פה על 13 כדורים חוזרים שהיא לוקחת בהתקפה, מול 21 כדורים של הפועל ירושלים בהגנה. מדובר פה, אתה יודע, באחוז יעילות יפה מאוד בריבאונד התקפה, בסביבות כמעט 40-38%. צד שני, הפועל ירושלים לוקחת רק 4 אופנסיב ריבאונד, כשנפטונס לוקחת 29. זה אחוז יעילות בריבאונד התקפה לא הגיוני בכלל. בסדר, להיות באיזה 12% יעילות בריבאונד התקפה. אז מהבחינה הזאת, נפטונס, זה מציג לך, אגב, איך היא נלחמה על החיים שלה, מה שנקרא יותר באסל. שוב, לא מש. 31 נקודות, באמת פנטסטי, בעונה מדהימה, וליצ'קה ניהל את המשחק מצוין, אבל בצד של הפועל ירושלים, וזה, אגב, אני דיברתי על זה המון בפרקים האחרונים, בקטע גם בהשוואה מול בחצ'ה שעיר, למה יונתן אלון, תסביר לי, מקצר את הרוטציה בצורה כל כך קיצונית? כלומר, זה משחק שאומנם 11 שחקנים משחקים, אבל למב וסקפינצב 6-7 דקות כל אחד, אנחנו כבר נשארנו פה עם 9, ומבחינתי הדבר המוזר זה רועי אובר. רועי אובר שנתן הצגה, ודיברנו על זה עכשיו, נתן הצגה בגביע, והוא בכלל, בעונה הזאת ביורוקאפ, הוא כן משחק את ה-10 דקות במשחק. לא יכול להיות שהוא לא משחק, בטח במשחק הזה, מול נפטונס, אנחנו לא פה בגמר המפעל. עכשיו תשים לב, על זה יכולה לקום וליפול העונה של הפועל ירושלים. נועם יעקב, אתה מכיר את זה מהפועל תל אביב, עונה קודמת, נתן לך דקות מצוינות, גם בסדרה מול ולנסיה, גם בסדרה מול גרן קנריה. המשקל של רועי אובר בהפועל ירושלים הוא לא פחות מהמשקל של נועם יעקב בהפועל תל אביב עונה קודמת. אפילו מכבי של השושלת, שבאמת זה שיא קיצור הרוטציה, ובאמת, אתה יודע, הדרך הכי מושלמת לעשות את זה, עם שרס ופרקר וניקולה ובסטון, ארבעה שחקנים שהיו די כל הקבוצה, עדיין, תשים לב, ב-2004, נס ג'לגיריס פיינל פור, יותם אלפרין קיבל שם דקות משמעותיות, יותם אלפרין שברוב העונה הזאת לא שיחק, כשחקן מאוד צעיר. למאני טיים, אתה תהיה חייב להביא את האקסטרה. עכשיו, מה קורה בהפועל ירושלים? ופה אני מתחרחב איתך רגע למקרו. אם רועי אובר לא משחק ביורוקאפ, ונמרוד לוי לא משחק יותר מדי או אין לו מה למכור, ואתה כבר מתחיל את הרוטציה עם 10 שחקנים. עכשיו, בנוסף לזה, אתה לא משחק עם ג'סטין סמית ואוסטין ויילי ביחד. אז גם אין לך כבר הרבה קומבינציות. אתה גם בלימיט שלך באיזה 10 שחקנים אם אתה ביום של קיצור רוטציה. ובנוסף לזה, מה קורה אם חלילה מישהו נפצע, הוא לא יכול לשחק. ופה זה בדיוק העניין, ואנחנו נדבר על זה, אגב, כי לדעתי אנחנו נגיע לזה בחלק של הפועל תל אביב, ולדעתי זה הסיפור ביג טיים בהפועל תל אביב. בעונה ארוכה, אתה צריך לשמור על האופציות, והפועל ירושלים לא יכולה לאפשר לעצמה פתאום לגלות שהיא ברוטציה של 10 שחקנים, עוד לפני בכלל שהתחלנו לדבר, ולפני ששחקנים מסתבכים בבעיות עבירות וכו'. עוד מעט אנחנו נגיע לקלוז' וונציה, זה כן זמן לנסות איכשהו כן קצת להרוויח את הרוטציה. זה בסדר אגב אם במשחק האחרון, אם במשחקים המכריעים, אתה מקצר את הרוטציה, אבל מתוך זה שיש לך את האופציה לזה. אם יש לך את האופציה לזה, במשחק אחד החלטת שאתה הולך רק עם 8 שחקנים אפילו, סבבה. אבל פה לדעתי יונתן אלון, שאני מאוד מעריך אותו, ואני חושב מאזיננו יודעים, קשה מאוד למצוא אנשים שמעריכים את יונתן אלון כמוני, אני באמת חושב שהוא מאמן מצוין, וזה שיש פה המון שחקנים שעושים סטפ-אפ, זה שלו, וזה בזכותו, וזה שהפועל ירושלים משחקת ככה, והיא בעונה יחסית טובה, זה כמובן בזכותו, הוא כן צריך לשים לב לעניין הזה, שהוא, מה שנקרא, צריך פרוצת ספייסינג ברוטציה שלו, כי בסוף, על זה הפועל ירושלים תשים לב, יכולה להפסיד את העונה. ואם בחצ'ש העיר הסכימה אפילו להקריב משחקים על הדבר הזה, יכול להיות שהפועל ירושלים תחייך בסוף על העניין הזה, אבל אני חושב שהעניין של הרוטציה מאוד מאוד משמעותי. טוב, אני דיברתי הרבה עכשיו רשמים שלך, קצת גם נפטונס ומה קורה הפועל ירושלים.
כמו שאמרת, לדעתי זה יהיה בעוכריה בסוף. לדעתי קדין קריקטון שהוא נמצא בפורמה טובה מאוד בתקופה האחרונה, אני בספק אם הוא יוכל להגיע לסוף העונה בפורמה הזאת, ואני צופה שהם ייתקלו באמת בקיר. אני באמת תמוה לגבי מצב הדקות של רועי אובר, כי הוא באמת נותן משחקים מאוד טובים. ולמשחק הבא אם עסקינן במשחק הבא, אז באמת גם קלוז' שהיא מגיעה אחרי 3 הפסדים, אז היא גם עם הגב לקיר, כי היא במקום השלישי והיא נאבקת על הפלייאוף. אני לא צופה משחק כל כך קל לירושלים, אבל בוא
רק
נראה.
נגיד, קלוז' במקום השישי, לא השלישי, עם 8-8.
כן, השישי, כן.
השישי, ודרך אגב, אתה מדייק בנקודה הזאת. כלומר, בוא רגע נגיד, כי בשבוע האחרון ביורו קאפ קורה דבר מאוד מעניין. קודם כל, בחששהיר מנצחת את אריס סלוניקי בקאמבק, כבר חזרה מ-14 הפרש 6 דקות לסיום, עשתה שם ריצה באמת מטורפת בסוף של 24. מלך היפלין, סל ניצחון, גזרתי לכם אותו, גם העליתי לכם את הדבר הזה. צ'דוויטה מנצחת. עכשיו, כשאנחנו רגע, בוא רגע, לפני שאנחנו מגיעים לקלוש, בוא רגע נגיד מה קורה פה בטבלה. 12-4 הפועל ירושלים, 11-5 בחצ'שעיר, 10-6 מנרסה, 10-6 צ'דוויטה. זה בעצם מה שקורה בטבלה. סליחה, צ'דוויטה, אגב, חשוב להגיד, צ'דוויטה הפסידה לוונציה, 86-84. זה מהבחינה הזאת, שזה מקדמה אדירה לוונציה, אגב, לקראת הטופ 6, שיש שם מאבק מאוד רציני, אגב, גם מבחינת ארי סלוניקי. אבל עכשיו הסיטואציה היא 12-4 פה לירושלים, 11-5 בחצ'ש העיר, 10-6 מנרסה וצ'דוויטה, ונציה 9-7, 8-8 קלוז, 7-9 נפטונס, 7-9 אריס, ורוצלה והמבורג לא במשחק. כאשר בית משולש, הפועל ירושלים, בחצ'ש העיר, צ'דוויטה, אז בחצ'ש העיר עם 3-1, הפועל ירושלים 2-2, צ'דוויטה 1-3 שלילי. כלומר, אם כולם יסיימו פה באותו מאזן, נגיד הפועל ירושלים תפסיד פעמיים, צ'דוויטה מנצחת פעמיים, בחצ'ש העיר מנצחת פעם אחת, אז היא ראשונה, ירושלים שנייה וצ'דוויטה שלישית. חשוב להגיד שבסיטואציה הזאת, אגב, יכולה גם איכשהו להצטרף מנרסה, אם היא מנצחת גם את ונציה וגם את המבורג, אבל עוד פעם, יש פה המון קומבינציות, הפועל ירושלים פה גם בסיטואציה הזאת יכולה להסתבך, אבל בוא נגיד ככה, ניצחון אחד מבטיח להפועל ירושלים בוודאות את הרבע גמר. לא משנה מה שדויטה עושה, כי היא פשוט תהיה מבחינת מאזן, לפחות במאזן השני בטבעו. אממה, וזה העניין החשוב. בחצ'ש העיר נשארו לה שני משחקים, והיא עם היתרון בהפרש על הפועל ירושלים. כלומר, היא הפסידה ב-8, היא ניצחה ב-12. אם יהיה פה מאזנים שווים בחצ'ש העיר לפני הפועל ירושלים, נשאר לה ורוצלב בבית, נשאר לה נפטונס בחוץ, ואלו שני משחקים לכאורה קלים. אגב, את שניהם היא הפסידה בסיבוב הקודם, אבל כן, ורוצלב בחוץ ונפטונס בבית.
וואלה.
כן, אבל בוא, עכשיו מאוד הגיוני, ולא ברור אגב אם לנפטונס בכלל יהיה על מה לשחק מחזור אחרון, כי אם קלוז' תנצח את הפועל ירושלים ונפטונס תפסיד במשחק הקרוב שלה, אז גם לא יהיה לה על מה לשחק. על פניו זה שני משחקים שבחשש העיר אמורה לנצח. הפועל ירושלים נשארה עם קלוז' ווונציה, אם היא מפסידה אחד היא יכולה להפסיד את המקום הראשון. ואם אתה מפסיד את המקום הראשון, זה להפסיד יתרון ביתיות. עכשיו, חשוב להגיד, פה גם אם אתה מארח את הטורקים, עדיין יש לך את העניין של הזכאות של הקהל להביא את זה לסרביה, כמו שהפועל תל אביב עשתה בעונה הקודמת בבולגריה. המקום הראשון פה חשוב, וגם המקום, נזכיר, יכול להיות שבגמר אתה מקבל קבוצה בכלל מהבית השני, ויש פה את העניין של לסיים גם במקום הראשון עם המאזן הטוב ביותר. עכשיו, בית שני, כרגע בורק עם 12-4, טורק ובשיקטש עם 11-5, טרנטו ובודצ'נוסט עם 10-6 חיובי, יהיו שם שני מחזורים מרתקים, מלאי תהפוכות. יש אגב משחק הרוב טורק בשיקטש, משחק מדהים שהולך להיות, אבל אם בורק לוקחת פעמיים והפועל ירושלים מפסידה אחד, היא גם יכולה להפסיד את המקום הראשון, אפילו אם בחצ'ש העיר מפסידה אחד, שוב, לא בבית שלה, אלא אתה יודע, את הזכאות לאירוח בגמר. אז זה שני משחקי מס להפועל ירושלים, ואם הייתה פה הרגשה שהפועל ירושלים קצת יכולה להיות נונשלנטית, כי היה פה פער של 2.5 משחקים עם בחצ'ש העיר, הנה שני הפסדים, והנה אתה מקבל את זה חצי משחק, לחוץ מאוד, וקלוז' נפוקה זה לא משימה קלה. קבוצה עם 8-8, אתה הזכרת, במגמה ככה פחות טובה, ביורו קאפ. משחק אחרון כבר היה לה סוג של ביד אפילו במנרסה והיא מפסידה אותו. נזכיר, הפסידה גם לצ'דוויטה לפני. מגיעה לפה עם שני הפסדים רצופים ביורו קאפ. וזאת קבוצה שמאוד לא פשוטה, אנחנו זוכרים את המשחק הקודם, משחק מלא בתהפוכות, הפועל ירושלים עולה כבר לאזור של פלוס 20, וקלוז' מצליחה להפוך ולעלות לארבע, ובסוף ווינסטון שם מנצח להפועל ירושלים את המשחק, וזה היה המשחק שראשל כזה נפגע בהתחלה, והארפר ירד ולא חזר. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט, וביום רביעי בארנה הפועל ירושלים לקראת משימה אדירה, קלוז' נפוקה בגדול, אנחנו מדברים פה על שני שחקנים באמת בעונה פנטסטית, דרון ראשל ומיץ' קריק, באמת שני הקטליזטורים המרכזיים של הקבוצה הזאת, אחראים על 39 מהנקודות של הקבוצה הזאת, בעונה גדולה, המפתח הוא כמובן לעצור אותם ולשחק את המשחק שלך, כי עוד פעם יש פה המון המון שחקנים נחמדים בקלוז', אבל בוא, גם אייברסון מולינר שאנחנו מכירים אותו מהפועל באר שבע, לדעתי אולי מדרגה פחות ממה שהיה אמור להיות בעונה הזאת, אבל אחלה שחקן, עוד פעם, קרל גולזמן, מילטיץ', הסנטר בעונה מצוינת גם הוא, יש לך ג'פרי טיילו ווודברי, הרבה מאוד שחקנים מעניינים, אפילו בין אלטית מיודענו, אבל בגדול זה לא קבוצה עם רוטציה ארוכה, בטח באיכות, העניין הוא שדרון ראשל ומיץ' קריק לבד יכולים לנצח אותך ביום נתון, כלומר, הסגנונות, הפועל ירושלים, נפטונס, קלוז' הם סגנונות מאוד קרובים יחסית. ואם קלוז' תגיע ותפגין קצת קשיחות, ויכולה לעשות את זה, והפועל ירושלים תהיה פריחה, היא עלולה להפסיד את המשחק הזה. המפתחות פה הם גם כמובן מפתח מקרו של עונה, לשלב את אובר, לשלב עוד שחקנים, רוטציה רחבה, מובלי שעה טוב אולי ברבע גמר, גם אפשר לנסות להכניס קצת יותר לעניינים, אולי להחזיר קצת ללם את הביטחון, אבל במקרו, עוד פעם, מבחינת הפועל ירושלים, אין בעיה לשחק את הקצב שלה וקצב משחק מהיר, היא לא יכולה שההגנה שלה לא תהיה קיימת, היא לא יכולה לאפשר סלים קלים ברמת, אתה יודע, ודרון ראשל זה שחקן שאם תיתן לו את הצעד לחדור, הוא יחדור עליך ויעשה סל או יוציא למסירה, ועם קצת אגרסיביות, עם משחק נכון ועם הרבה ג'רד הרפר, פועל ירושלים אמורה לנצח, אז ככה כמה נקודות שלך לקראת המשחק הזה?
אני מקווה שהם יבואו באגרסיביות הנדרשת, באמת הפסד מיותר לנפטונס, לדעתי ירושלים תנצח את קלוז'.
יפה, אז זה מה שהיה לנו ביורו קאפ, בואו נחזור להפועל תל אביב, יורו ליג. בוא רגע נתחיל נדבר, נלך צעד אחורה, נדבר על מה שקרה מול ביירן מינכן, ואז רגע ננסה לאחד את הדבר הזה ואת האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב. אז תראה, קודם כל תודה לאיטודיס ולפועל תל אביב שהרסו לי את הפנטזיה השבוע, כי אני שמתי את איטודיס מאמן וקיבלתי בראש. לא, שתבין גם כמה, אני רוצה רגע שנגיד משהו, הפועל תל אביב במשבר, אין פה שום ספק, הכל ברור. עדיין לי הייתה את ההרגשה שזה יהיה המשחק דווקא מול ביירן מינכן, שהפועל תל אביב מה שנקרא תבוא ותתפוצץ. כי אוקיי, היה את ההפסד המוזר הזה לפרטיזן, קורה פעם ב, אחרי זה הגיע ניצחון מאוד מאוד דחוק על באר שבע, גם בפורמה ויכולת מאוד לא טובה, אבל באר שבע לא כזאת קבוצה חזקה, ואתה אומר אוקיי, מול ביירן זה יהיה שונה, אבל באמת, קודם כל זה ההפסד הכי גבוה של הפועל תל אביב העונה ביורוליג, 15 הפרש, היה לה כבר 13 הפרש מול ז'לגיריס ומול מכבי תל אביב, אבל ב-15 הפרש היא עוד לא הפסידה, ושמע, נוכל להסכים שזה המשחק הכי גרוע של הפועל תל אביב, אתה יודע מה, אולי אפילו העונה, עזוב אותי יורוליג, לא יורוליג.
חד משמעי, לדעתי דווקא לי זה היה מאוד מאוד ברור שהפועל תפסיד.
היית מדבר איתי לפני הפנטזיה, היית מציל אותי. מה?
חד משמעית, זה פשוט, זה היה מין סוג של נבואה שהייתה צריכה להגשים את עצמה.
אבל למה בעצם? למה זה היה כל כך ברור מבחינתך שהפועל תל אביב מפסידה את המשחק הזה?
כי אני חושב אפילו אם אתה זוכר עוד מהדרבי של הפועל נגד מכבי ביורוליג, אני חושב בעצם התפתחה כזאת סוג של נבואה לגבי אי שיתוף הישראלים. היה תחושה שממש מחכים לקבוצה בפינה. בעצם ההפסד לפרטיזן, ההפסד המבייש הזה שקרה, והיה ברור כשהפועל תגיע למשחק נגד ביירן, ואם ביירן תראה קצת יותר קשיחות, תשלח קצת יותר ידיים, אפילו תעלה ליתרון קל, הפועל פשוט יתפרק, זה היה כתוב. אולי אפילו עם השריקות בוז של אוהדים, על זה שיום אדר יצא, זה היה פשוט כתוב מראש. לא היה דרך אחרת, זה היה פשוט כדור שלג שחיכה להתגלגל מהרגע שאיטודיס היה מפסיד, כדי שיאשימו אותו אחר כך באי שיתוף ישראלים. קיצור רוטציה מאוד מוזר שהוא עשה באיזשהו שלב מסוים של העונה. כן, מה אתה חושב באמת לגבי הקיצור רוטציה?
תראה, יש פה כמה נקודות, אתה שואל אותי על הקיצור רוטציה, אז אני אתחיל עם זה. ואני אמרתי את זה גם בפרק הקודם, ואתה יודע, בתחילת עונה, אני אמרתי את זה כל העונה. גם כשהפועל תל אביב ניצחה, ואגב, היו לה משחקים מדהימים עם 8-9 שחקנים שהיא משתפת, אם אתה זוכר עוד בהתחלה, זוכר את המשחקים האלה, 8-9 שחקנים רק משחקים, והפועל תל אביב דורסת איזה 100 ומשהו כל קבוצה, מכיר, כאילו, זוכר את הדבר הזה, כן?
כן, בדיוק.
אז אני כבר שם אמרתי שזה עלול להתנקם בהפועל תל אביב, ושאני חושב שזה משהו לא נכון. שאני חושב שבעונת יורוליג ארוכה, אלא אם כן, לא יודע מה, ספיידרמן וסופרמן משחקים איתך בסגל, מאוד 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 קשה לעשות את הדבר הזה, אבל גם היה לי חשוב מאוד לסייג, כי אתה יודע, מבחינת קבלות, הקבלות היו עם איתודיס, ופה אני מאוד מחזיק מאיתודיס, אני יודע שעכשיו מה שנקרא הנרטיב נגדו, אבל אני מאוד מחזיק מאיתודיס כמאמן. ולדעתי הוא אחד מהמאמנים הכי טובים באירופה, אולי אפילו הכי, בטח מבחינת, אתה יודע, כשאתה בודק את הרזומה ואת מה שהאיש עשה בקריירה, ואת היכולת שלו לבוא וגם לנצח מעמדים גדולים ומשחקים ולהכין קבוצות והכל. קורה משהו אגב בהפועל תל אביב, הוא לא מציג את זה בהפועל תל אביב, חשוב לומר את זה, אבל ככה מבחינתי הוא הגיע.
הוא לא מציג בליגה בישראל
לא,
או
אין
בגביע.
בעיה, אבל ככה מבחינתי
יורוקאפ הוא
הוא הגיע
לקח.
להפועל תל אביב. הוא לא הגיע out of nowhere. עכשיו, עוד פעם, אז כן, אתה יודע, הקבלות היו איתו, עכשיו כבר יותר נוח לי גם לשים על זה לגמרי את הנקודה, ולא רק להגיד צריך לשים לב לזה בעתיד, כי הנה, מה שאמרתי בדיוק קרה. הפועל תל אביב משלמת ביוקר על הקיצור רוטציה הזה, ואל תשכח, ופה מתחבר עוד עניין, אלייג'ה בריינט היה העוגן הכי חשוב של הקבוצה הזאת. ברגע שהוא לא משחק, אין גם מי שמסדר את ההתקפות. וההתקפות האלה הם כמו תאונת דרכים. אחת אחרי השנייה, רק 5 מ-30 ל-3 במשחק מול ביירן מינכן, שעושה הפועל תל אביב. רק 5 מ-30 ל-3, זה משהו ששוב, שום קבוצת יורוליג עם שאיפות, בשום סרט לא יכולה בכלל לחיות עם הדבר הזה. אתה מבין? זה משהו באמת שמתחת לכל ביקורת. עכשיו, בנוסף לזה, אתה בודק עוד מה עושה פה הפועל תל אביב, קבוצה לא יכולה בשום סרט לסיים משחק עם 13 אסיסטים, וזה מה שהיא עושה מול ביירן מינכן. אגב, 5 מהם הם של וסה. לא ברור פה הרבה מאוד עניינים. השיתוף, אוטורו ומוטלי, למה 1-17 דקות, 1-18 דקות? תשמע, זה שני שחקנים שאמורים לשחק יותר. צד שני, קולין מלקום מקבל 32 דקות. ויינרייט, 22 דקות. 0 נקודות, על מה ולמה? יש פה דברים שהם לא ברורים גם בניהול הפנימי של הרוטציה, אבל בשורה התחתונה, כשאתה מקצר רוטציה בצורה כל כך קיצונית, אני חושב שזה פשוט אולי עניין של גם אולי, אני לא יודע אם שחיקה מנטלית, אבל אתה יודע, שחקנים אולי מתחילים ליפול מהרגליים, בשלב שהם לא אמורים, כי בסוף גם אגב מבחינה מחשבתית, הכל עליך, ויכול להיות שזה פוגע בחלק מהשחקנים. שחררו את קבוקלו, אני לא יודע אם זה היה המהלך הנכון. אני לא יודע אם זה היה המהלך הנכון. ברונו אולי יחזב בהפועל תל אביב מקצועית, אבל האם אין לו מה לתת לקבוצה הזאת? אני שם את זה בסימן שאלה. כי ברונו קבוקלו היה עוזר להפועל תל אביב מול ביירן מינכן. בסוף בצוק העיתים, אם אתה מאוד שקוף, ואם מאוד ברור שלא יודע מה, go to guy שלך היום זה קריש ג'ונס, כי פשוט אין מישהו אחר, ואחלה קריש ג'ונס, אני מאוד מעריך אותו, הוא השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב בתקופה האחרונה, במה שהוא מציג שבריינט לא משחק. אבל אם בסוף כל הכדורסל שלך מסתכם בבידודים לבלייקני, ובקצת אירובול של קריש ג'ונס, והכדורסל הקבוצתי שלך לא קיים, זה מה שנהיה מהפועל תל אביב, מהמפלצת המפוארת הזאת, לא ברור, לא ברור. זה משהו שאני אישית לא מבין אותו. עכשיו פה נכנס העניין של הישראלים, כי הישראלים צריכים להיות עוגנים משלימים, ואני לא יודע מה הסיפור, תומר שווה יותר דקות, ואגב תומר היה בסדר מול ביירן מינכן אני חושב, ים הדר אני לא יודע שוב מה הכשירות, אבל יכול להיות שבמשחק הזה הוא צריך לשחק יותר מ-13 דקות, גם תומר אגב רק 13 דקות מול ביירן, יכול להיות שהיה שווה יותר, ברטימור לא משחק, ברטימור עוד פעם, הוא שחקן שיכול גם במשחקים כאלה ביורוליג לתת כמה דקות. ועל זה הפועל תל אביב לדעתי משלמת, והיא גם שילמה אגב במשחק הזה של הגביע.
חד משמעי, ברגע שנתנו לבריין, סליחה, לג'ה בריינט את המפתחות, הוא קיבל, אני זוכר, משחקים 30 דקות פלוס, רוב ההתקפות היו נשענות עליו, בין אם זה לפיק אנד רול לאוטורו, או כל מיני פלוטרים שהיו מצילים את הפועל, בין אם זה אסיסטים שהוא המחלק, או הריבאונדים שהוא הלוקח, ברגע שהוצאת אותו, אז כל המגדל קלפים הזה קרס, ונשארת רק עם כדורסל בידודים.
עכשיו, וזה גם לא
והרבה
בושה להגיד, זו לא בושה להגיד שהפועל תל אביב צריכה עוד שחקן. אולי אפילו שניים, זו לא בושה להגיד. תשים לב, כל הקבוצות ביורוליג, כל קבוצות הצמרת התחזקו. פנתינייקוס מביאה את שון הולמס. יש לך פנרבח שהביאה את ננדו דקולו. אפילו קבוצות בתחתית, אפילו קבוצות בתחתית. פרטיזן הביאה את פיין. פרטיזן בכלל סיפור של מה שקורה כשם, הנדולו, הקבוצה באמת שמזעזעת, וזה לא עזר לה, עדיין הביאה את סייבני, אפילו מכבי תל אביב, ועם כל הביקורת, הביאה את איפה נונדברג. הפועל תל אביב, היא אולי, אחת מהבודדות, או אולי אפילו היחידה, אל תתפוס אותי פה לקבוצה 2, שלא עשתה חיזוק. וצריך גם את מבחינת הסגל, מבחינת המשב רוח, צריך פה עוד מה שנקרא דם חדש. צריך פה עוד שחקן שניים, שיבוא וירים בחזרה את הפועל תל אביב, כך אני חושב. לא יודע, הלוואי, אנג'לס דייוויס, מישהו, אבל גם אם זה לא הוא, בסדר? צריך שיהיה שם עוד מישהו. צריך שיהיה שם עוד מישהו. כי פשוט כרגע אין מספיק שחקנים. כמה שזה הזוי וכמה שדיברו בתחילת עונה, זה מה יש. מבחינת האיכות של הפועל תל אביב ליורוליג, היא צריכה פה עוד שחקן שניים ברמת יורוליג, כדי לשמור על המקום שלה. גם אם היא לא מביאה, היא עדיין תהיה קבוצה צמרת, אבל אז החריקות יכולות להמשיך. עכשיו בוא נבחן את זה רגע במקרו. בזירה המקומית, צריך לומר את זה. הפועל תל אביב, בשנה וחצי האחרונות, שזה תכלס בתקופה הזאת, כלומר, זה באמת התקופה שאופיר עיניי באמת יוצא מגדרו, גם מהבחינה שוב של מה שהוא הופך את המועדון הזה. אופיר עיניי עשה פה דבר מדהים מבחינת מה שהוא השקיע בהפועל תל אביב. זה גם היה ב-2023, כמו שהוא אמר פה בפרק שהוא היה מאחורי הקלעים, ממה שהוא אומר, וב-2024, אני חושב שהפועל תל אביב, אתה יודע, הייתה עם תקציב מאוד יפה, ובריין אנגולה והולנד, ובאמת הייתה פה איזה מינימום כזה, נקרא לזה גרן קנריה כזה, אתה מבין? קבוצה באמת נחמדה מאוד, עדיין זה לא היה איזה מפלצת יורוליג, ודווקא בשנה וחצי האחרונה, שהפועל תל אביב נקרא לזה עיסוק של מפלצת, היא בלי תארים בישראל, מפסידה את גביע ווינר בעונה הקודמת, מפסידה בחצי גמר גביע, מפסידה בחצי גמר ליגה, וגם פעם מפסידה בחצי גמר גביע ווינר, מפסידה ברבע גמר גביע. תשים לב, זה לא רק בלי תואר, זה בלי גמר. חמישה תארים שהלכו פייפן. זה כישלון ענק. איך אתה מתאר את זה? בזירה המקומית, אני רגע שם את אירופה בצד.
זה כישלון ענק. נקודה מאוד מאוד כואבת. אני לא יודע אם אפילו זה ברמת המקצועית, אתה יודע, אי שיתוף הישראלים, כי על פניו יש לך ישראלים מאוד טובים. ברטימור, ים מדר, תומר גינת, גיא פלטין, אוז בלייזר, שאם אתה זוכר הציל אותך אז ברבע גמר, ביורו קאפ, באותו רבע שלכולם רעדו הידיים. את
שדרך
איתי
אגב הוא שחקן
סגל.
שגם ביורוליג, דווקא פלטין פחות נוח לי, אבל אוז בלייזר זה שחקן שביורוליג יכול לתת גם דקות, לדעתי. יכול לתת את הכמה דקות. זה, אתה גם, תשים לב, בר ואוז, שבכלל לא נספרים כמעט, הם שחקנים שמביאים ניסיון. הם שחקנים שכבר היו במעמדים כאלה. אגב, בר עם הפועל ירושלים והפועל תל אביב, אוז היה גם עם מכבי. יש להם ניסיון. יש להם
והם
ניסיון.
נתנו גם, הם גם נתנו. בשנה שעברה, בסדרות הפלייאוף הם נתנו. זה מאוד חבל. שאלה באמת האם זה מקצועי או שזה משהו יותר רחב.
זו באמת החידה הגדולה. צריך להגיד אגב, טוב, שמודדים את זה במכלול זה יותר מסובך, אבל שמודדים במקרו אמרנו, הזירה המקומית זה כישלון גדול, הזירה האירופאית, למרות הכל ולמרות מה שקורה עכשיו ביורוליג, שמע, הפועל תל אביב זה עדיין סיפור הצלחה, שלאף אחד לא יהיה ספק. להיות עם
זה כן.
16-8 זה סיפור הצלחה, גם אם היא עכשיו כבר לא במקום הראשון עדיין, היא בעונה טובה, יחסית שאתה מודד את זה במקרו ביורוליג, איך אמרתי פרק קודם? זה כמו מטוס שנכבאו לו מנוע שניים והוא עכשיו קצת מתחיל לידות באוויר, עדיין, אמרתי אז וגם עכשיו, המשחק הזה לא שינה המון, עדיין הפועל תל אביב במצב מצוין. צריך אבל לשים לב לזה, כלומר, המגמת ירידה מתחילה וממשיכה וממשיכה, ומתישהו זה כבר לא יהיה מצב מצוין. עונה קודמת היא שיחקה אותה עם היורו קאפ, הייתה הקבוצה הכי טובה שם, שכנעה, עשתה מה שצריך ולקחה את המפעל. העונה, אתה שואל אותי, היא לא הקבוצה הכי מוכשרת. בניגוד לעונה הקודמת שלדעתי הייתה הכי מוכשרת ביורו קאפ, העונה היא לא הקבוצה הכי מוכשרת. העונה לדעתי יש קבוצות מוכשרות ממנה. בטח נגיד אולי היווניות, אולי פנר, אולי מדריד, גם אם זה בניואנסים, אמרתי את זה פה גם בתחילת העונה בפרק ההכנה, לא יודע אפילו אם הפועל תל אביב ועל הנייר צריכה לעשות פיינל פור, מאוד יכול להיות שלא. פלייאוף היא חייבת לעשות, להיות בשמינייה חייבת לעשות. אבל גם זה, בעונה הזאת, ההרגשה היא שאולי אפשר יותר, ואולי כן אפשר לעשות פיינל פור. והיא התחילה טוב, היא התחילה באופן שמאוד משכנע לשם, ופתאום ביכולת של השבועות האחרונים, אתה יכול גם להגיע למצב שאתה שואל, האם הקבוצה הזאת בסוף בטעות לא תעשה פלי אוף? אני מזכיר לך, יש גם פליין, ובפליין לא תגיע קבוצה פריירית אם אתה בטעות מדרדר לשם, למקומות 7 עד 10, והמרחק הוא לא גדול כבר, ידידי, המרחק הוא לא גדול, תסתכל על הטבלה של היורו לגמה שקורה שם, הפועל תל אביב 16-8 חיובי, משחק חסר חשוב להגיד, אבל המקום שמיני, 15-10.
כן.
זה פער של משחק וחצי. זה לא מקום מונקו ופאו וזווזדה, 15-10.
אני הייתי מצפה מההנהלה.
מה צריך לעשות? זה התכלס. מה עכשיו, איך מרימים את הגרה הזאת מהבוץ?
אני לא יודע, אבל לדעתי ההנהלה הייתה צריכה לסמן לפני עונה מראש שהיא צריכה להגיע לגביע ולאליפות בהמשך ולהיבנות בהתאם הן מבחינת חומר שחקנים והן ברוטציה ושילוב הישראלים באותם משחקים כמו שהיה משחק כמו היום. אם נגיד היית מקבל משחק כמו היום שאתה משלב בו גם את הישראלים וניצחון, אני חושב שזה היה מגייס את הקהל, ובאמצעות גיוס הקהל אולי היית מצליח לייצר סביבה
אז
יותר
רגע,
טובה.
תראה, תראה, הפוטנציאל קיים, שוב, הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מוכשרת, היא אחת מהקבוצות הכי מוכשרות באירופה, ולמרות המצב, דווקא עכשיו חשוב לומר את זה, דווקא עכשיו חשוב לומר את זה, בסדר? מדובר בקבוצה צמרת ביורוליג, קבוצה טופ יורוליג, אחת מהקבוצות הכי מוכשרות באירופה, מבחינת מה שיש לה, עדיין אף על פי ולמרות. אז כן, וסה, שאני עזרתי פה בקיץ, אני לא חושב שהוא בטייר הראשון, הוא אפילו קצת פחות ממה שחשבתי שהוא אמור להיות, אוקיי, עדיין זה וסיליה מיצ'יץ' למרות הכל, שוב, אני לא כזה מחזיק ממנו מסורתית. גם בימים שלו אגב באנדולו, אני חושב שהרוב שם היה שיין לארקין בחלוקה הזאת, אבל עדיין זה וסיליה מיצ'יץ', קריס ג'ון שחקן מדהים, ומלקולן, ובלייקני שאם אתה לא בונה את הכל עליו, ואם הוא מגיע יותר כאקס פקטור, כשוליית הקוסם, כמו שאמרתי פה באחד הפרקים, הוא יכול להיות אחלה סוג של משלים, ובריין שהוא יחזור הוא יהיה עוגן מעולה, ומוטלי ואוטורו הם שני סנטרים ברמה הכי גבוהה, וטאיו דיאס זה שחקן שיכול למכור הרבה גם ברמות יורוליג. שוב, זה לא נגמר, יש פה המון המון שחקנים, וים ותומר ומה שאתה לא רוצה ובר, ועוז, אוקיי. עכשיו בוא נדבר תכלס, ואתה אולי תסביר גם כאוהד הפועל תל אביב, מה אתה חושב, כי בסוף, לא סוד, יש פה קרב אדיר, מה שנקרא, בין זרם, נקרא לו, שמתנגד לאופר עיניי, לבין האסכולה שיש היום. כמה זה משפיע, כמה זה מוציא את הקבוצה הזאת מאיזון, ואיפה אתה נמצא בסוגיה הזאת? כי בסוף אי אפשר להתעלם מזה, זה האירוע.
חד משמעי זה מוציא את הקבוצה מאיזון, עובדה שהיא המדר ירד, שטוליס הוציא אותו, לא יש שריקות בוז, וזה משפיע על הקבוצה, ואם הבנתי נכון בציטוטים, שנתנו אחרי זה כן משפיע. אני מאוד אמביוולנטי לגבי הסוגיה הזאת. יש דברים שהם עושים נכון, יש דברים שלא עושים
בוא
נכון.
תפרט, סער, אני חושב באמת גם לאוהדי הפועל תל אביב זה יהיה מאוד מעניין להבין נגד איפה אתה עומד. האם אתה מתנגד, יש אנשים שמבחינתם, הרי ההשכלה פה היא מאוד רחבה, יש פה אנשים שמבחינתם זה פסגת כל החלומות מה שקורה היום. הפועל תל אביב בתקופה הכי טובה בהיסטוריה שלה, אגב מקצועית אי אפשר להתווכח עם זה, ושוב עופר ינאי פה עושה דברים אדירים מבחינת הכסף שהוא משקיע, ויש אסכולה שאומרת זה לא הפועל תל אביב, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת, זאת לא הפועל ונהרס לי המועדון. איפה אתה נמצא בהשכלה הרחבה הזאת?
אני חושב שאני נמצא באמצע, מאוד הייתי רוצה שהפועל תל אביב תתקדם מקצועית, אבל גם שהקהילה תהיה איתה,
אבל
ולדעתי במה.
מה בעצם מפריע? כלומר, שוב, סליחה שאני אומר את זה, אם הנרטיב הוא שהפועל תל אביב צריכה להיות לוזרית, או שהיא לא צריכה לשחק ביד אליהו, ואז היא לא יכולה לשחק ביורוליג אם היא לא משחקת ביד אליהו, אם מה שמפריע פה באמת זה שהפועל תל אביב, מה שנקרא מנצחת, או היא קבוצה, אתה יודע, קבוצה שהלכה להישגיות עד הסוף, אז אני לא יודע אם אפשר אחרת, כי כאילו, כי אז אחרת זה פשוט להיות בווליום נמוך יותר. שזה לגיטימי, אבל צריך גם לומר את האמת, אבל אז אולי ההפסדים האלה הם לא כאלה נוראיים.
אז אם אתה שואל נגיד מבחינה נרטיבית, אז בואו ניקח את הקו שלך. לדעתי במהלך של עופר, שהוא עזב מהדרייבין ליד אליהו, אז הוא היה צריך לספק נרטיב אחר. כי בעצם במעבר שלו, הוא בעצם תדלק איזשהו סוג של נרטיב, אנחנו לא רוצים להיות כמו מכבי, והיו הרבה אירועים, כמו נגיד לאחרונה ששמו דגל ישראל על החולצה, שזה לאוהד הפועל תל אביב ממוצע מדליק נורה אדומה של איי, הפועל תל אביב הופכת להיות כמו מכבי.
אבל אני אגיד
אז
לך
אולי,
משהו, אני, כן,
אז
לא,
אולי,
תמשיך, תמשיך.
אז אני חושב שאולי לא עופר ינאי, האוהדים יודעים להגיד מה לא, אז אולי שעופר ינאי ידע לספק נרטיב שיגיד מה כן. נגיד נרטיב מוצלח יכול להיות הקבוצה הייתה קבוצת אוהדים, ועכשיו לוקחים את הקבוצה הזאת צעד קדימה. הנרטיב שיכול לספר, לא יודע מה נגיד, זה קבוצה שבנתה את עצמה, שכולם זה סלף מייד, כל הבעלים של הפועל הנוכחיים, הבעלים הפרטיים, זה בעלים שעשו את הכסף מהון של עצמם. ואז אולי לבנות איזה המשך נרטיבי כזה, איזשהו משהו שיחבר מחדש את הקהל ואת השינויים הגדולים שהתרחשו, בין אם זה מעבר ליד אליהו, היורוליג, הסגל הגדול והנוצץ שנבנה. כי אם תיקח נגיד לדוגמה את הדרבי שהתקיים אז בתחילת העונה נגד מכבי, אז בתור עוד הפועל אמרתי, הביאו שחקנים במלא כסף, אבל הם לא יודעים לקפוץ על הרצפה נגיד, כמו שארפר עשה היום. ודברים כאלה קטנים פשוט כל הזמן מאשרים לך. אז אולי עם איזשהו באמת נרטיב מייחד של, לא יודע מה, שמועדון אוהדים שבנה את עצמו וממשיך לבנות את עצמו עם בעלים פרטיים או שחקנים, אולי זה יכול להביא לאיזשהו איחוד, אבל ככה זה נראה מאוד לא ברור. גם כל הנושא של הכרטיסים מאוד מאוד לא ברור, ולדעתי אולי באמת שווה לצאת לדרך חדשה מהבחינה, אתה אומר, התקשורתית, שזה גם נושא שמנוהל לא נכון. אולי באמת חשוב לעשות ריסטארט דווקא מלמעלה.
ויחד עם זאת אני אגיד לך, שוב, אני מקבל לגמרי את מה שאתה אומר, אבל יחד עם זאת אני אגיד לך, עוד פעם, בזה נגיד שאמרת לשים דגל ישראל על החולצה או דברים, יש גם דברים ששמע, עם כל הכבוד, שוב, אני מצפה מקבוצה ישראלית כן לשים דגל ישראל על החולצה, אגב, לא חייב בולט בוהק, אבל כמעט, תשים לב, גם קבוצות אירופאיות שמות הרבה פעמים את הדגל שלהם, זה לא קריטי לי ברמה של וואו, כאילו זה, אבל זה
אבל
מעצבן
זה
אותי שזה
בדיוק
נהפך לאישו.
ההבדל.
זה מעצבן אותי
לא,
שזה
זה
נהפך
בדיוק
לאישו.
ההבדל. זה כאילו בדיוק ההבדל, אם אתה לא אוהד הפועל, אתה
לא,
לא תבין.
זה לא עניין, לא נכון, יש הרבה מאוד אוהדי הפועל תל אביב לדעתי כפיר שגם זה בסדר, כאילו בוא זה
נכון, לא, נכון,
לא
יש חלק בקהל של כן,
לא, מה אני גם
אבל
אומר בסוף, מה אני אומר בשורה התחתונה, יש אנשים שלדעתי לא יקבלו את עופר עיניי, לא משנה מה הוא יעשה, בגלל שהוא היה כאילו הסיפור שאתה יודע ביציעים של מכבי, גם אם הוא היה אוהד לא היה אוהד, שכל אחד אתה יודע הוא יש לו את הגרסה שלו, אחרים יכולים להגיד מה שהם רוצים, בגלל שבסוף הוא אולי אתה יודע שמה הוא לא מהשכונה של, הוא לא בטייפקאסט לא יודע הממוצע, סליחה על כאילו על ההכללות, אבל של הסטיגמה של אוהד הפועל, בסדר, יכול להיות שהוא עשה טעויות, אבל זה גם מרגיש לי קצת עניין על שליטה. חבר'ה, אם מכרתם את הקבוצה לעופר ינאי, אז היא קבוצה שלו, נכון שהוא צריך להתחשב, והכדורסל של האוהדים והכל. יש פה, אני חושב שיש פה אנשים ש... מה שנקרא, גם צריכים לבדוק את עצמם בעניין הזה. בסוף, הדבר הזה מזיק להפועל תל אביב, אין מה להגיד. כלומר, ברגע,
חד משמעי.
יש, אני גם חושב, אגב, מבחינה טקטית, אני לא יודע אם או עופר ינאי, או אתה יודע, בכלל כל המועדון של הפועל תל אביב היום מבין בכלל כמה, נקרא לזה, תנועת ההתנגדות היא חזקה מאוד.
לא, הם לא מבינים. הם לא מבינים.
זה מה שאני תוהה לעצמי, האם הם מבינים? כי התנועה הזאת, ואני אומר לך, אני, מה שנקרא, חי את השטח מבחינת רשתות ומבחינה וירטואלית לפחות, שיום שם אתה מקבל פחות או יותר את שוק הדעות, ובקבוצות ומה שאתה לא רוצה, ואפילו קח את הפודקאסט הזה, הרבה מאוד אנשים שאני אירחתי אותם, שהיו אוהדי הפועל תל אביב, בזמן שאני אירחתי אותם, רובם, תמכו מאוד במה שעופר ינאי עושה, והיום אני בטוח שאם תשאל את חלקם, ככה אני גם יודע אולי חלק ממה שקראתי, אבל אני נוטה להמר שאצל חלקם דעתם השתנתה. ויש איזה סחף כזה בקרב אוהדי הפועל תל אביב, ואני מזכיר לך, עופר ינאי בהתחלה היה סוג של מלך, בטח בהתחלה. ואני חושב שכן נעשה לו עוול מצד אחד, אבל מצד שני גם הפועל תל אביב צריכים להבין לא יודע, הם צריכים לחשוב מה הם עושים, כי האירוע בקהל לא פועל לטובתם. לא פועל לטובתם. זה לא שזה, אתה יודע, איזה זרם מינורי שמתנגד, לא, לא, לא. זה זרם מאוד מאוד מסיבי, שהולך וצובר תאוצה. השאלה, שוב, השאלה מה טוב להפועל תל אביב בהשקפה שלך, כי, לא יודע, אולי אגב, יש זרם שיגיד לך שעדיף שהפועל תל אביב תתרסק, כדי שהיא תקום מההריסות שוב. מה אתה אומר?
לא, ממש לא. הייתי רוצה לראות את הפועל תל אביב גם אצלך מקצועית, אבל מחברת מחדש את הקהילה. באמת, כמו שאתה אומר, ההנהלה, או לא יודע איך לקרוא לזה, לאנשים שיושבים למעלה,
אנחנו
הם
יכולים
באמת
להסכים,
עושים טעות אחרי טעות.
אנחנו יכולים להסכים שגם אם יש אי הסכמה על דרך כזו או אחרת, עופר עיניי טוב להפועל תל אביב, או שאתה, מה שנקרא, גם על זה אומר, רגע, אני שם סימן שאלה.
במאקרו כן. במקרו כן,
זה מה, שוב, זה דיון שצריך להתבצע, אתה יודע, אפשר לדבר על זה שעות, אבל שורה תחתונה, כי כפיר, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהאירוע הזה, ואני מאוד מסכים איתך, זה משפיע. כשיש קרמה רעה מסביב, לא משנה כמה אתה טוב, לא משנה כמה זה, בסדר, הפועל תל אביב לא תרד ליגה, והיא לא תצא מקום 20 ביורוליג, אתה יודע, כשאתה עושה כאלה מהלכים, זה בלתי אפשרי. אבל צריך גם לשים לב, ואני אומר את זה פעם ראשונה, ואני לא חושב שזה מה שיהיה, אבל זה כן, מה שנקרא, יש את הפתח פתאום שצריך להיזהר מזה. אם אתה מכיר קבוצות יווניות, זה קרה לאייק אתונה, אריס לפעמים, אני לא אשכח את אייק של 2023-2024, מפלצת, מה שאתה לא רוצה, ובסוף מתרסק איתך שלב בתים שני טופ 16. הפועל תל אביב צריכה להיזהר לא להיות אחת כזאת.
מסכים איתך, חד משמעי.
בוא.
זה מאוד מדאיג המצב עכשיו, מאוד מדאיג.
משהו אחרון שאתה רוצה ככה לסיום, אולי לפנות לאוהדי הפועל תל אביב שמאזינים?
לא, אין לי. אמרתי את
בוא,
מה
בוא,
שיש
בוא, בוא,
לי.
בוא רגע, בוא רגע נעשה פה קצת מה שהיה בשבוע הזה ביורוליג, ואז נתקדם למכבי וחולוניה. טוב, תשמע, בסופו של דבר, פנרבחצ'ה, עם ננדו דה קולו, היו אנשים חצופים שסגרו לו אשתה הזה את הקריירה, שעה וחרפה. אבל 4 ניצחונות רצופים ביורוליג, מנצחת את אנדולו אפס בסוג של הדרבי הזה, אבל שוב, 79-62, בלי יותר מדי מאמץ. ז'לגיריס בפרייריות רבה מפסידה לבסקוניה בחוץ, והיא בעצם במקום העשירים 14-11. הניצחון של וירטוס, שדרך אגב, וירטוס בשיניים לוקחת בסוף את המשחק ממונקו במהפך גדול בסוף, וזה במקום שהפער בין מקום 10 למקום 11 יהיה 4 משחקים, הוא עכשיו רק 2 משחקים, בגלל ההפסד הזה בדוחק של ז'לגיריס, זה סע לפה, סע לשם, וז'לגיריס הייתה מנצחת בשלב מסוים, ואותו דבר עם וירטוס, אז תראה איזה יופי זה כדורסל. אגב, גם אילנו עם אותו מאזן, 12-13 שלילי כשהיא מנצחת את פרטיזן. שוב, צמרת מאוד צפופה, יש לך את הפועל תל אביב ואולימפיאקוס עם משחק חסר עם 16-8, פנרי משחק חסר מקום ראשון 17-7, ולנסיה, מדריד, ברצלונה 16-9 חיובי, מונקו, פאו, זווזדה 15-10 חיובי, מאוד מאוד צפוף, ועכשיו אנחנו, אתה יודע, לקראת שבוע כפול שמחכה. בואו נתחיל גם הפועל תל אביב. באמת יש לך פה שני משחקים לא פשוטים, הכוכב האדום בחוץ, ולנסיה בבית, שלישי חמישי. מה עושים כדי לנצח? זה, שוב, זה משחקים ישירים בתוך הטופ 10, תן לי איזה מפתח שניים לכל משחק ככה.
קודם כל הראש, הייתי רוצה לראות את הפועל תל אביב נלחמת מהשנייה הראשונה. אני מקווה לראות את לג'ה בריינט חוזר מהפציעה שלו, לא יודע מה חומרת הפציעה, ולהיות הכי אגרסיביים שיש בהגנה, להראות שהם רוצים, שהם נלחמים על כל כדור, שלמרות כל ההפסדים לאחרונה, הם דורשים מעצמם בתור שחקנים מקצועיים. אני חושב שההתאמות פה, ההתאמות לשם, זה פחות רלוונטי במצב של הפועל.
אז אני כאילו אלך לכיוון השני. אמרת הגנה, אני חושב שהפועל תל אביב חייבת לחזור לכדורסל ההתקפי, לנסות להגיע למאה הנקודות האלה, לנסות לרוץ, חייבת לעשות את זה. יכול להיות שעכשיו יש פחות כלים בלי אלייג'ה, אבל חייבת לעשות את זה. דרך אגב, גם מול הכוכב האדום, כי הכוכב האדום, שזה בעצם המשחק הראשון בבלגרד, לא תהיה לה את הבעיה לשחק דווקא יותר ראסל ויותר אגרסיבי ויותר להאט המשחק, ואפילו לעשות אותו קצת מכוער. שמע, הכוכב האדום, יש כמה שחקנים בכושר נהדר, ריבוק האיזונדו שהגיע מגלת השרי, באמת משחקים אחרונים נהדר, קודי מילר מקנטייר שהיה מצוין ודח מתחמם בחזרה, מונקה פה גם בעונה מצוינת, נאורה ידידנו גם חוזר לעצמו קצת, ג'ורדן נאורה, זה ללא קבוצה פשוטה. ואתה דיברת פה על אסל וזה, אני כן גם אדבר על הרוטציה הרחבה כמו שאמרנו, שוב, וזה גם נכון אגב לוולנסיה, כי ולנסיה, ופה כן גם חשוב העניין של השיתוף של ים, תומר בר, אולי קצת עוז, שוב את מי שרושמים, ולנסיה היא קבוצה שבנויה באמת, מה שנקרא אמרתי, הפתעת העונה ביורוליג מבחינת המיתוג, משחקים אחרונים קצת נחלשה, פחות טובה בסיבוב השני, אבל כקמרון טיילור מגיע חם, ובמשחקים האחרונים זה מה שקורה, הוא באמת בלתי עציר, הקו האחורי שם לא נגמר, ושם תהיה עבודה קשה מאוד לדיפנדרים, מול דריוס תומפסון, בדיו, מונטרו, משימה קשה מאוד להפועל תל אביב. הימור שלך לשבוע הזה?
יש לי הימור קלאסי של אוהד הפועל תל אביב, לדעתי הפועל מפסיד עד שני משחקים.
אני אלך על, אני לא יודע אם זה מפתיע או לא, אתה יודע מה, דווקא ניצחון בבלגרד, והפסד לוולנסיה בבית. לא יודע, מדגדג לי לומר את זה. מרגיש לי, לא יודע. אבל יכול להיות גם הפוך. אבל אני מרגיש שזה שבוע של אחד משתיים.
יכול להיות. באמת קראתי בעיתונות המקומית הוולנסיאנית שיש איזה, אחרי הניצחון על מכבי, שיש איזה מין התרוממות רוח. יכול להיות שוולנסיה עכשיו תצא לעוד איזה ריצה.
יפה, אז הנה, תראה איזה
הניצחונות.
אופי עשית לנו את הקישור עם מכבי תל אביב, ולנסיה הבסקט. ואתה כתושב ספרד בטח ככה יודע מה הלך שם, משחק ראשון עם קהל, מול מכבי תל אביב, 94-83 זו התוצאה שנגמרת שם, משחק שהיה בידיים של מכבי, כפיר בוא נגיד את האמת, היה בידיים של מכבי, ווולנסיה בסוף עשתה שם ריצה, מנצחת הרבע האחרון 28-15, בסוף אגב אנחנו מדברים כל הפרק הזה על עומק, העומק מכריע במשחק הזה, והרוטציה המאוד רחבה של ולנסיה שמשתפת את כל השחקנים שלה מנצחת את המשחק הזה. סיכום שלך, ניתוח שלך למה שקורה באירוע הזה?
סורקין במשחק חלש וגם מאוד, שזה מאוד מעודד מבחינתי, מבחינת אוהד הפועל. ליף נכנס לעניינים, האמת לא ידעתי שהוא מסוגל ולהראות יכולת כזאת במשחקים, אבל כן, כמו שאמרת, ולנסיה עם כל השחקנים הידועים שלה, עם ביידיו ופוארטו, פשוט מהמם לראות אותם משחקים. אני עד היום לא יודע איך הפועל תל אביב ניצחה אותם בסדרה שנה שעברה.
שדרך אגב, האולם הביתי, כאילו הקהל הביתי של ולנסיה הוא לא איזה קהל מטורף, אבל דווקא במשחק הזה הם הגיעו. דווקא במשחק הזה אני חושב שגם הייתה השפעה קצת.
כן.
במכבי צריך לשים לב, תשמע, ג'יילן הורד, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, הוא במגמה דעיכה.
נכון.
ארבעה משחקים אחרונים, רק משחק אחד הוא בכלל חוצה את הדו ספרתי. במשחק הזה 9 נקודות עם 4 מ-9 מהשדה, רק 7 מדד ב-25 דקות. ואם מכבי רוצה לעשות משהו בכלל, לעזוב בזה, היא חייבת את ג'יילן הורד. כי אני מדבר איתך על שחקן שגם בעונה הקודמת היה מעולה, ובעצם בעונה הזאת, מהמחזור הראשון עד המחזור ה-16, ב-14 משחקים הוא קלע בספרות כפולות. ומהמחזור, בעצם ממחזור 17 עד מחזור 24, אנחנו כבר מדברים, 8 משחקים, רק 3 משחקים בספרות כפולות. יש פה איזה מגמת דעיכה. מרגיש שגם העניין עם לונדברג, שוב, לונדברג הוא אחלה שחקן, אבל הוא באמת עושה הכל, וזה קצת, אתה יודע, מתחיל להרגיש פה שחיקה מסוימת שלא הכל יכול להיות עליו. אין פה מספיק כישרון, וזה המצב של מכבי. כלומר, זה לא נעים להגיד, אבל מכבי הגיע למצב שגם כשהיא משחקת סבבה והיא שיחקה סבבה מול ולנסיה, היא תגרד את ההפסד חוץ הזה. אבל האם כפי אנחנו יכולים להגיד שנגמר הסיפור של מכבי עם טופ 10? כי המרחק עכשיו הוא 4 משחקים מז'לגיריס. למכבי יש יתרון על ז'לגיריס, אז בוא נגיד שזה אפילו 3.5 משחקים. אבל בוא, יש עוד 13 משחקים בקופה. כדי לעשות טופ 10, יכול להיות אפילו ש-19 ניצחונות יספיקו באיזה תרחיש אפוקליפטי, זה פחות הגיוני, אבל גם... זה אפילו במינימום 9 מ-13, ויכול להיות שזה אפילו יצטרכו 20-21, שזה 10 או 11 מ-13. האם אנחנו יכולים לסגור את הסיפור של העונה של מכבי ביורוליג לדעתך?
ויש לפני את בולוניה, מילאנו, דובאי. לדעתי מכבי סיימה את העונה שלה ביורוליג.
כן, זה... אתה יודע, בסוף אין מה לעשות. שבונים קבוצה בלי מספיק כישרון, ביחס לטופ 10, כן, תחרותית, היא לא, אבל אתה יודע, זאת ביירן כזאת, זאת אפילו דובאי כזאת, זה עדיין, זה לא מספיק לטופ 10, ועדיין, יש פה 13 משחקים. בוא רגע נתחיל לפני השבוע הכפול ביורוליג, מכבי תל אביב, משחק לא פשוט, מול קריית אתא בחוץ, גביע, האם לדעתך זה יכול להיות מוקש?
לא. קריית
אתה חושב
אתא
שמכבי הולכת לשייט במשחק הזה?
בדוק חד משמעי, קריית אתא לדעתי במשבר עכשיו, עם איזה 5 הפסדים, ומכבי תדע לעשות את הסטפ אפ בגביע, המשחק על תואר, לדעתי תשייט במשחק הזה ולא תיתקל בשום בעיה. אני לא רואה בעיה.
Yeah, היה פה פרק בתחילת העונה על קריית אתא, אחלה פרויקט, קבוצה מעניינת מאוד
נכון.
מבחינת מה שיש לה להציע. אם המשחק הזה היה בתל אביב, עם ההיכל והקהל, אני מה שנקרא, אולי אפילו הייתי סוגר אותו כזה מראש, למרות שאתה לא סוגר אף פעם משחקים מראש. אני כן אומר לך שאם קריית אתא תדע לשחק היום, בקצב יחסית נמוך, ובנוסף, ופה אין מה לעשות, זה עניינים של יום, כלומר, אם מכבי מגיעה ב-100% זה כמעט בלתי אפשרי, אבל אם מכבי לא תגיע ב-100% ותהיה ביום כליאה לא טוב, זה שוב, ופה המון המון עניינים הגנתיים, אבל גם עם הקריה, אתה יודע, תדע להביא את הזרים שלה, נועה לוק, בעונה פנטסטית, יש לך פה בכלל גם כמה... נקרא לזה כוכבים עולים בקבוצה הזאת בכלל, אפילו שחקן כמו גל בייטנר כמשלים שמקבל, תודה, הוא כמעט לא קולה הרבה, אבל זה כן, הנה, זה אקס פקטור שיכול לעשות פה איזה הבדל, אבל שוב, גם עם שחקנים, נקרא לזה, הרבה הרבה יותר מובילים, אם אני הולך איתך לזרים, למליק הול למשל, או לתומר הסייג, שבאמת תומר בעונה יוצאת מן הכלל, תומר הסייג, אם הם מגיעים טוב בהגנה ובהתקפה, יכולה להיות פה איזה משהו, לדעתי זה סוג של משחק, נגיד שאני הייתי רושם אליו את ג'ימי קלארק, אתה יודע, שחקני אנרגיה כאלה, כי רק באמצעות אנרגיה קריית אתא יכולה, מה שנקרא, באמצעות אתה יודע, אתה יודע, המלחמה, ההסל, ההתלהבות יכולה לנצח. אז מכבי הייתה צריכה, נגיד, לרשום מישהו כמו ג'ימי קלארק, אולי קצת בריסט, שחקנים שקצת יטריפו את הצד שני, היא תהיה בסדר. השאלה ביורוליג, מה קורה? כלומר, כי ביורוליג מכבי תל אביב לקראת שבוע כפול, גם היא פוגשת את הכוכב האדום בסוף, יש לה לפני כן, בעצם אנחנו מדברים עכשיו, בסיטואציה שהיא מגיעה, חשוב אגב להגיד משהו מבחינת מכבי. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מכבי תל אביב, לא ברור מה עם לוני ווקר. כלומר, זה גם משהו שפה אני שם אותו ונעלם, אבל בכל זאת. שבוע סרבי, פרטיזן ביום שלישי, כוכב האדום בחוץ יום שישי. טוב, פרטיזן אנחנו מכירים, 9 נשמות, מה היא עשתה מול הפועל תל אביב, אנחנו יודעים. שתי קבוצות שבנויות על אנרגיה, פרטיזן עכשיו, אתה יודע, עם פיין שנכנס לעניינים, יש לך גם, אתה יודע, אפילו לקיץ' כזה, שחקן שלא שיחק כמעט כל העונה, ועכשיו כזה יותר מפתיע עם הפציעות שיש שם, דילן אוסטקובסקי, ידידי ממלגה, ככה שחקן שאני מאוד אוהב, כן, אני אומר, ככה
אני זוכר.
במרכאות, ידידי, באמת פנטסטי, אבל עושה רושם של המכבי יש יתרון במשחק הזה, לא?
חד משמעי, למכבי יש יתרון, אם היא תדע להביא את השחקנים המשמעותיים שלה בסוף, אז לדעתי היא תנצח את המשחק הזה.
פה דרך אגב, יד אליהו גם יש אפקט מאוד גדול, אבל זה גם משחק, שוב, דיברנו ג'יילן נורד, זה משחק שג'יילן נורד יכול להיכנס מצוין, אני לא מוצא מישהו בפרטיזן שעוצר אותו, מול הכוכב האדום, אני חושב שהכוכב יותר גם צריכה את המשחק הזה, גם קבוצה יותר טובה, אז אני הולך על ניצחון פרטיזן, הפסד הכוכב, אלא אם כן יש לך משהו אחר לומר.
לדעתי גם, לדעתי מכבי תנצח בבית ובחוץ היא תפסיד. לנגד צוויידנה לא יהיה לה מה למכור. היא תסיים את המשחק מהר מאוד.
אוקיי, תשמע, זה גם לא פשוט, איך אתה מנהל עונה, אם אתה מכבי עכשיו בסיטואציה הזאת ביורו, לגמול השחקנים, תדע לך. כי אני טועל ביני לבין עצמי, אתה יודע, עם קטש, מצד אחד הוא צריך לשמור על הגחלת, הוא צריך רגע לוודא, אתה יודע, שאין פה ירידת מתח, כי עד מכבי יש לה גביע, אבל הגביע עכשיו זה פברואר, ואחרי הגביע, אם מכבי מחוץ למרוץ, היא תהיה פה ב3 חודשים. שאתה צריך גם לשמור על מתח גבוה ביורוליג, לא להתבזות, וגם מצד שני, שאתה צריך להגיע טוב לסוף. וזה אתגר לא פשוט, מה שמחכה למכבי. העניין הוא שאם מכבי תל אביב, וזה כן, ואני מצפה מהשחקנים שלה לבוא מה שנקרא עם הסכין בין השיניים לשבוע הזה. אנחנו כיוצרי תוכן, פרשנים, תקשורת, you name it, יכולים להגיד שרוב הסיכוי שמכבי, העונה שלה גמורה. אני רוצה להזכיר, גם מילאנו ב-2023, לא עשתה בסוף טופ 8, זה היה, זה אפילו לא היה פליין, הייתה במצב הרבה יותר גרוע, ויצא לאיזה סטרייק של 8 ניצחונות רצופים, וכמעט עשתה שם איזה קאמבק לא יאמן. ז'לגיריס, בעונת 2019, מחזור 24, הייתה 15-9 שלילי, עשתה 6 ניצחונות רצופים בסוף, הגיעה ל-15-15, השתכלה לשמינייה. אני מצפה ממכבי לשמור על האמונה. פנימית. האוהדים יכולים לא להאמין, אנחנו יכולים לא להאמין. אני מצפה ממכבי תל אביב לשדר לי שהיא נלחמת על העונה הזאת. זה הכל. זה בעניין של מכבי. עכשיו עוד קבוצה שבדיוק אני מצפה ממנה את זה, תנחש איך קוראים לה, הפועל חולון. כי הפועל חולון מגיע למשחק מול אימן, ו3 רבעים שורדת, אבל בסוף פשוט מתפרקת לחלוטין במשחק הזה בסמוקרוב. ומה שחששתי פשוט קורה, אין לי מה להגיד לך. כלומר, אנחנו מגלים פה בית, ועוד מעט נדבר על המשחק של ריטס וגל, בית שהיה חזק מאוד, בית שמתברר כגם שלמען, מה שנקרא לא הולכת לשום מקום, לגמרי בתמונה כמו ריטס וגלת השרי, ומצד שני אתה מקבל פה את הפועל חולון, באמת בשפל. 106.85 זה מה שהיא מתפרקת שם בסוף מול למען, וכפיר, יש פה חשש רציני ששפול חולון הולכת להתבזות בשלב הזה. נתח לי קצת מה קרה מול אמן ומה הסיטואציה פה.
משחקים בלי חשק, אני נראה שקצת לוחצים עליהם והם ישר מתפרקים. למרות שהם הביאו זה סנטר שנראה טוב ומבטיח.
סנוגו מטרפני, שהוא בשורה טובה.
כן, הוא נראה סנטר מאוד מוכשר, הוא עשה פעולות חיוביות, אבל הם, כן, הם מאוד פרחים, חולון, וזה לא מבשר לטובות, לא ב-BCL. ולא בגביע גם, שוב נדבר על זה. כן, זה מאוד, אני חושב שהם גם בדרך להתרסקות בעונה הזאת.
קודם
שהם
כל
בנו את הסגל לא טוב. כן.
ההגנה שבימים שדני פרנקו היה, לא הייתה משהו, אנחנו כולנו זוכרים את התבוסה הזאת להפועל תל אביב, היא לא משתפרת, בסדר? כלומר, ההגנה זה לא משהו שבינתיים בתקופה של יואב שמיר משתפרת, ושוב, אני לא מאשים אותו חלילה, כן? אבל זה, ברמת המחויבות, צריכה להיות שם יותר מחויבות. תראה, מנפורד ומקרי אחלה, אבל יש משחקים שאחד מהם מגיע, אחד לא מגיע. משחק האחרון, מנפורד לא ממש הגיע, רק 2-8 מהשדה, 6 נקודות ב-30 דקות, בעייתי. וולטון צריך לקחת יותר על עצמו בקבוצה הזאת. רוסר, אני לא יודע למה הוא משחק שם רק 2.5 דקות, אני לא סגור, לא זוכר בדיוק מה היה שם, אני זוכר שאולי היה איזה משהו, אבל עוד פעם, זה משהו שבסוף בעייתי מאוד. גם דרין גרין, תשמע, נותן משחקים טובים. אגב, דרין גרין בכל המשחקים שלו בחולוניה בינתיים היו ארבעה כאלו, קולע בדו ספרתי, 12, 11, 14, 12, אבל מרגיש שאין פה עוד משהו. ומאוד יכול להיות שבסיטואציה הנוכחית, ושוב, אני חוזר איתך לעניין שהחליטו לשחרר את חסן מרטין, ועכשיו טוד וויטרס, בסוף אולי זה לא מספיק. אולי זה לא מספיק. כי על הנייר כן חולון באיך שאני צפיתי את זה וחושב וצופה את זה, אגב, גם בתחילת העונה וגם עכשיו, אמור להיות למה למכור. גם בבית כזה. אבל אני כן מצפה מוולטון לרמה גבוהה יותר. אני כן מצפה מג'ורדן ומנפורד לרמה גבוהה יותר, ואני כן מצפה ליותר מחויבות הגנתית. ושמע, צד שני, טיישון תומאס, כמו בימים הגדולים, על הראש של חולוניה, על הראש של האקסיט, 17 נקודות עם 4 ריבאונדים, 8 מ-9 מהשדה, 7 מ-8 ל-2, 1 מ-1 ל-3. דילאו שם באמת במשחק אדיר עם 26 נקודות, גם 9 מ-13 מהשדה. למען באה לשחק, מרגיש, אתה מבין, מרגיש גם שלמען מאמינה בעצמה. והפועל חולון פחות. אז אולי זה הכל כזה ביחד, וזה מה שעוצר את הכדור שלג. השאלה, האם אתה חושב שהפועל חולון, בקונסטלציה הנוכחית, עם יואב שמיר על הקווים, כן יכולה איכשהו לחזור לעצמה, גם, אתה יודע מה, קודם כל ברמת המלחמה, ברמת הלא להפסיד 20 ומשהו הפרש כל משחק BCL.
אני חושב שהם יכולים למכור. הם יכולים
מה היא
למכור,
צריכה
אבל...
לעשות? מה צריכה לעשות הפועל חולון כדי רגע להתאפס?
לדעתי אולי באמת אנחנו עוד נדבר על זה, על משחק גביע, אבל אם במשחק גביע הם יביאו אנרגיות ואת המחויבות, וזה ייתן להם איזשהו סוג של בוסט, אם היא תעבור את העמק, אז הם יתחילו להאמין בעצמם, ואז אולי באמת נגד ה-BCL
אבל זה רק
ונגד
מנטלי או שיש פה
גאלה.
גם דברים מקצועיים? האם זה רק מנטלי או שיש פה גם אלמנטים מקצועיים? כי בסוף תשמע, ההגנה של הקבוצה הזאת, בוא נגיד את האמת, יש פה הרבה שחקנים מבוגרים, הרגליים יותר כבדות, אין מה לעשות, אני יכול להבין את זה. אני כן חושב שברמה, שוב, שאתה בודק גם את הנתונים של הפועל חולון, קודם כל, ברמה הכי בסיסית של ריבאונד, יש שם בעיה בסנכרון בין השחקנים בסגירה לריבאונד. קיבלת את זה אגב. למען לקחה 17 כדורים חוזרים בהתקפה על 21 בהגנה. של חולון, כן? זה המדד הרי. כמה לקחת מתוך הזדמנויות. זה בעצם 17 מ-38, זה 45% יעילות בריבאונד התקפה. שערוריה. אתה לא יכול לחיות עם דבר כזה. ודרך אגב, מצידי תעשו פאול. כלומר, מצידי, אם אתה מראש ממוקם לא טוב ואתה מבין שהולכת להיות זריקה, תעצור את זה קודם. זה מה שהפועל חולון צריכה לעשות ברמה הטקטית. בכלל לא להגיע למצבים שהיא, אתה יודע, שהיא פשוט כל כך ערומה בהגנה שלה. עכשיו, גם מבחינת, עוד פעם, עיבודים, הקבוצה הזאת מאוד מאוד לא מסונכרנת. כשיש לחץ על הכדור, היא מאבדת המון. 16 עיבודים מול אמן, ואני פשוט חושב שזה עניין של אולי לבנות תרגילים טובים יותר, אבל שוב, אני לא מאמן, אז אני לא אגיד מה צריך לעשות בקטע הזה מבחינה פרקטית, אבל כן בניתוח מקרו, יש פה קבוצה שצריכה יותר מה שנקרא, סליחה כמאמר הקלישה, לשחק אחד עם השני. מרגיש גם שיש פה קצת יותר מדי אירו, דווקא בהפוך על הפוך. דווקא בהפוך על הפוך. כי אתה כן מצד אחד מצפה מוולטון ומקרי ומנפורד לקחת על עצמם יותר, אבל מצד שני, לקחת לעצמם יותר זה דווקא אולי גם בליצור לאחרים, בליצור מצבי קליעה. ארצי וקריירה וכאלה. נוכל להסכים שהמשחק הכי חשוב של הפועל חולון השבוע זה העמק או שדווקא לא?
אני מסכים, חד משמעית.
למרות שאם היא מפסידה לגלה, הסיפור די, כאילו, בבעיה מאוד קשה בליגת האלופות. אבל מה, איך אתה מזהה את המצ'אפ הזה של חולוניה מול העמק? משחק בעמק, צריך להגיד, קודם כל, למי יש יתרון לדעתך? שתי קבוצות שגם בליגה הישראלית מאוד צמודות בטבלה.
לעמק יש יתרון.
וואלה, אתה אומר שהעמק פייבוריטית במשחק הזה.
כן, בטח,
רוצה אגב
לשחק.
לדעת מה אומרות סוכנויות הימורים?
קדימה, נשמע, כן, מעניין.
נותנות היתרון, כמו שאתה אומר, לעמק, היחס של 1.55 לעמק, 2.3 לחולון. אם אנחנו הולכים על הפרשים, אז אני אגיד לך בדיוק, קו האמצע הוא במינוס 4, מינוס 3.5, כלומר 4 נקודות ניצחון לעמק.
הגיוני, בתחושה שלי, נשמע הגיוני. לא יודע, משהו בפרויקט החדש הזה של העמק, עם שרון אברהמי, וניב משגב, וכל הזרים שהביאו, מהצד, מהמעט שראיתי, נראה מאוד מבטיח. לדעתי דווקא אולי בפורמט הזה של הגביע, ועם ההצלבה שלהם נגד חולון, נראה שיש להם סיכוי. ואם זה יתחבר להם, והם האמין בעצמם, אז באמת הם יכולים לתת איזה ריצה נחמדה בגביע, אולי אפילו עד הגמר, יש מצב.
נגיד, העמק מקום רביעי, 11-4 חיובי בליגה שלנו, ביחד אגב עם בני הרצליה, והפועל חולון 9-6 חיובי במקום השישי, אז זה אולי גם נכנס פקטור. שבעה ניצחונות, סליחה, 5 ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים בליגה לחבר'ה של העמק. על פניו, קבוצה נחמדה מאוד. מי שנמצא בעונה גדולה זה קיילר אדוארדס, סוג של גארד כזה, באמת נותן עונה פנטסטית בעמק. אני לא אופתע אם בעונה הבאה הוא יהיה ב, אתה יודע, זה יורו קאפ, אפילו אולי יורו לי כזה. ניקו גנדה גם אחלה שחקן שם בעמק, אחלה סנטר, ויהיה מאוד מעניין איך מישהו, מי בעצם בחולוניה הולך להתמודד עם הדבר הזה. אתה יודע, יש פה גם את הנרי ווילר וצ'ילדס ורפי מנקו, שבו יש פה גם עוגנים ישראלים רציניים ממין משגב. רואינציה, קבוצה טובה מאוד. אני לא בטוח שיש לה יתרון על חולון, אבל אני חושב שיהיה משחק צמוד. אני חושב אגב שהמפתח, ופה מבחינת סגנונות, המפתח, לי לפחות זה ברור, המפתח של העמק הוא מפתח יותר הגנתי. הם גם בהרבה מאוד משחקים, יש להם הגנה מצוינת, גם בהגנת אחד על אחד, גם בהגנה הקבוצתית. אתה יודע, בתיאום סגירה לריבון, כל הדברים הבעייתיים שיש בחולוניה, דווקא העמק מאוד טובים בהם. אבל אם זה הולך למשחק של יותר אירובול וריצה, אבל שחקנים שהם קריאטורים ומפעילים את האחרים, וולטון, מנפורד, שמפעילים את החברים שלהם, וגם ביום כליאה טוב, זה יהיה של חולון. לכן לדעתי חולון צריכה לרוץ, העמק יותר להרגיע דווקא באולם הביתי שלה. אני מהמר על ניצחון חולוני, אבל
וואלה.
מה אתה אומר?
לא, אני הולך עם העמק. אני חושב ששרון אברהמי והחבר'ה שלו ייתנו בראש במשחק הזה.
וגם נגיד, יש להם פחות עומס מחולוניה,
נכון.
זה אולי גם ישפיע, וביום רביעי, פועל חולון, משחק על החיים שלה מול גלת הסרי, שאגב היה משחק גלת הסרי מול ריטה סבילנה, בעצם,
בגלל הניצחה.
נכון, וגל הניצחה אגב, שחשוב להגיד, שריטה סבילנה כבר הובילה באיזה 10 הפרש, איזה 5 או 6 או 7 דקות לסוף, משהו כזה ברבע האחרון, היה באמת משחק מדהים בווילנה. תקשיב, זה יהיה משחק מאוד מאוד קשה. הבית הזה עכשיו הוא עם 2-0 למען, 1-1 גלה, 1-1 ריטס, 0-2 חולוני. עכשיו יש פה קרב, כמו שאתה שם לב, קרב משולש לכל הפחות על ההפלה. למען אמרנו, אי אפשר שלא לספור אותה. גלה, על ההפסד הביתי הזה, יכול להיות שתשלם מאוד ביוקר, על ההפסד הביתי ללמען. אבל שוב, אתה מקבל בגלת הסרי, באמת זאת אחת מהקבוצות הכי טובות ב-BCL, אנחנו, משחק אחרון, ריטס שלטה יחסית במשחק, זה היה משחק מאוד מאוד צמוד, אבל ברבע האחרון, ריטס כבר ברחה ל-12 הפרש, סליחה, לא 10, 12, 69-57, וגלה שם עשתה מהפך מדהים, עד להערכה, רצה 19-7, עד להערכה, זה אפילו הוא רצה כבר 19-4, וריטס בסוף עם שלושה של ספידי סמינט, השוותה את המשחק הזה, ובהערכה גלה מנצחת. בכלל, הופעה אדירה בדקות הסיום, גם של אריק מקולום, אלוף יורוליג, להזכירך, ג'ון מיקס, בעצם גם ג'יימס פלמר, שאני מדבר עליו הרבה מאוד פה בפרקים, היה בהופעה נהדרת. ווייט היה פנטסטי, פאביאן ווייט גם, איזה פורוורד גדול כזה בגאלה. ושוב, ריטה שיחקה טוב, היא שיחקה גם עם משחק גדול של ארדינג, אפילו ספידי סמית, שאני לא ממעריציו, היה טוב, גודייטיס, ברוק, אבל בסוף גלת הסריי מצליחה לקחת את המשחק הזה, למרות שוב, גם הופעה טובה של סרג יונס והופעה מדהימה של הקהל בריטס, באמת אחד האולמות הביתיים, אגב האולם בווילנה, וכל זה היא עושה, אפילו שנגיד כך שחקן כמו גילספי, שהוא שחקן, לא יודע, יורוליג, תחתית יורוליג או יורוקאפ לגיטימי, שלא קולע במשחק הזה, וויל קאמינג שקולע רק 3 נקודות, אז זה רק מוכיח לך כמה הקבוצה הזאת חזקה. שוב, על פניו היא קבוצה יותר מוכשרת מחולון, אבל פה באמת צריכה להיות התעלות. זה אמור להיות בסמוקוב ממה שאני הבנתי, וגלת הסריי או על פניו תהיה בלי קהל או עם קצת אוהדים, זה לא כזה משנה, וזה יתרון לחולוניה, אבל עדיין כשיש לך וויל קאמינגס ואריק מקולום קו אחורי וקו קדמי פה באמת עם ווייט וגילספי ומיקסר אצליאני שגם בפורמה נהדרת, מאוד מאוד קשה. אני מקווה שחולון תהיה תחרותית, אני גם לא יודע לתת לך פה מפתח, כי בוא נגיד אם חולון הייתה כמו שחשבתי שאמורה להיות, אז הייתי אומר לך שיכול להיות שבגרדים זה אפילו טיפה שקול, עם מנפורד, מקריי ווולטון כזה, אתה יודע, בפורמה טובה, ואז באמת זה היה יותר נופל על דווקא עניינים של, נקרא לזה הגנת אחד על אחד על וויל קאמינגס ועל אריק מקולום, זה הנופל על סגירה לריבאונד, אנחנו לא שם. הפועל חולון פשוט צריכה להילחם, להיות תחרותית, ושזה יהיה משחק צמוד בתור התחלה, אני מאוד חושש פה שזה יהיה לא נעים.
אני גם, אני חושב
תן לי
שחולון
מפתח שניים
תפסיד.
ככה לסיום. מה עושים? איך מנצחים את גלת הסריי ומצילים איכשהו את העונה האירופית? כי שמע, גם ב-0-3 כלום לא גמור, אבל זה כבר יתחיל להיות הרבה יותר קשה.
לדעתי הנעת כדור נכונה והפעלה של הסנטר החדש שלהם.
סנוגו.
סנוגו. לדעתי אלה המפתחות.
ודרך אגב, כמאמר קלישאה, כי חולוני ההגנה שלה לא כזאת מתפקדת, ולגלה יש פה יתרון במצ'אפ הזה. בטח בפורים, אתה יודע, אם אנחנו משחקים את תחרות קליות, במצב של שתי הקבוצות היום, לא בושה גם לצאת ב5 עבירות, לא בושה גם שחקן עקף אותך, אתה עושה ישר פאול. אני רוצה מלחמה, אתה מבין? קצת כמו מכבי תל אביב ביורוליג. אתם צריכים לשדר לי שאתם מאמינים בעצמכם. זה מה שאני רוצה.
אם לדעתך חולון איכשהו תגיע לסיטואציה ברבע האחרון, לדעתך יש לה סיכוי? ראש בראש?
כן, ודרך אגב, זו שאלה מצוינת, כי חולון התפרקה ברבע האחרון גם מול למען. אני, במשחק הזה מול גאלה, אפרופו אגב מה שאתה אומר, אם אמרתי לך מול העמק לרוץ, פה אני מעט את המשחק. רבע האחרון, בוא ננשום, אנחנו בסיטואציה צמודה רבע האחרון, בוא ננשום. בוא נשחק התקפות ארוכות. בוא נסחט אותם. גאלה היא קבוצה שמאוד מאוד קשה לה, ואני שמתי לב לזה גם קצת בעונה הקודמת ובעיקר העונה, כשהיא בלחץ ולמען עשתה את זה מושלם במשחק הראשון, קשה לה מה שנקרא להיות בסיטואציה הזאת עם הגב אל הקיר. היא צריכה להיות בהרגשה טובה, אמנם היא לקחה את המשחק הזה בווילנה, אבל באמת במהלכים גדולים שם בסוף, זה לא יגיע כל משחק. וילנה עשתה טעות, כי וילנה בשטף ובהתלהבות, ככה אתה יודע, ניסתה לסגור את זה מהר. זה בסדר, תעצור את המשחק, תעת, כל טוב, בוא נשחק את ה-24. זה סתם, אם אתה שואל אותי אסטרטגיה, מה קורה אם אתה בסוף, להחזיק מה שנקרא עם הראש מעל המים כמה שיותר, זאת האסטרטגיה במקרו. שוב, טקטיקה, אני פחות אוהב להיכנס, אבל יגידו לך, כאילו, לעצור מן הסתם את קאמינגס ואת אריק מקולום כמובן, אני לא יודע מי אתה היית שם עליהם, אבל אני חושב שאפילו אולי נתנאל ארצי, זה גוף גדול יכול להיות, ככה באופן יחסי אליהם יכול להיות טוב, וכמובן אני לא רוצה לקבל שם הגנת חילופים. זה גם משהו בלתי נסבל לדברים האלה. אני לא הצלחת להתמודד עם מה שאומר שלך, תעשה פאול, תפסיד, שיקלעו 50 נקודות מהקו מצידי. זה הבייסיק.
מעניין, כן.
משהו לסיום שלך, לפני שאנחנו חותמים את הפרק.
נהניתי מאוד להתארח, תודה שהזמנת אותי שוב. אני מקווה שהפועל תצא מהמשבר הזה, הפועל תל אביב. בהצלחה לכל הישראליות באירופה.
זהו, אז יש לנו השבוע 6 משחקים של הישראליות באירופה. שיהיה לכם שבוע נעים, שבוע כיף, שבוע טוב. להתראות.
שבוע טוב.